נתחיל מהשוואה של דודי.
אז בוא נתחיל מהשוואה של דודי, ואז גם דודי יהיה איתנו.
אבל יש לך שתי שלא מן המניין, זה מאחר כך?
כן, רן ביקש בשתיים.
נו.
אז אין לי זה בעיה.
לא, צריך לקשר את זה, שזה יהיה ברור, כי זה...
יש פה מילים, לא יודע.
קיבוץ אין גדע.
זה לא קיבוץ אין גדע, זה בא לרושב, זה מה שקשור
לצד. לא, הוא לא יכול להכניס פה,
לא?
לא,
זה בסדר, קיבוץ, זה ההגדרה שלו.
אני יכול לרשום פה חלק לאגודה שיתופית?
אבל זה כתוב, אתה לא צריך. ועד הנהלה באגודה שיתופית, קיבוץ אין גדע, נהלה לסיפות. זה בדיוק זה, כל פעם שכתוב קיבוץ, זה הכוונה. בסדר?
תחתן לי.
שם עוד סיגר אותי שם, כבר ראש בן הזה. או ראש אפור
שנשתלם. מי זה הטסלה הזאת כמונה לי
בחניה?
טוב, יאללה. אז ברוכים הבאים. אמנם בנסיבות מצערות, אני מתחיל את ישיבת המליאה מספר 6-2024. ואנחנו אחרי זה נקטע אותה לדברים אחרים, אבל שיש לנו ישיבות לא מן המניין, שתיים היום, אחת תוך פניות הציבור השנתי והשנייה אישור צו הארנונה, אבל אנחנו נתחיל מהישיבה הרגילה. אז אמנם בנסיבות מאוד מאוד מצערות, אבל יחד עם זה אני שמח, למרות הנסיבות, שדודי קדוש הוא המחליף של ג'ני זיכרונה לברכה במליאה. ולמה אני שמח דווקא שזה דודי? מכיוון שדודי עובד ותיק של המועצה, אני חושב שזה אולי אחת הפעם הראשונות, לפחות שאני זוכר, שעובד מועצה הופך להיות גם חבר מליאה. דודי הרבה מאוד שנים, עובד מסור של המועצה.
היה מצב הפוך.
גם ב... כן, אבל למצב הפוך צריך שנה וחצי צינון.
שרה לקספי.
שרה לקספי, נכון.
איך בורבה היה חבר איתמר, ולמחרת בבוקר היה מנכ"ל החברה הכלכלית.
אני לא יודע מה, אתה יודע, בסדום לא מסתכלים אחורה, אז אל תשאל אותי על דברים שהיו פעם. לא מכיר. בכל אופן, דודי עובד באמת... ותיק ומאוד מאוד אהוב במועצה, היה גם קב"ט המועצה למי שלא יודע, היה יושב ראש הוועדה החקלאית, ואני שמח דודי שאתה הוא זה שלמרות הנסיבות המאוד מאוד מצערות מצטרף אלינו. אנחנו גם בהמשך הישיבה, אנחנו גם דודי ייכנס כמעט אחד לאחד למקומות שבהם ג'ני כיהנה, גם בוועדות השונות, בתאגידים השונים. ואנחנו נצרף עכשיו, כמו כל החיים שלנו, במניה דיפרסיה, בשמחה ובעצב, ודודי אלינו. לצורך כך, דודי, אנחנו מבקש שאתה תשבע אמונים להיות חבר מליאה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
תודה רבה.
בהצלחה.
בהצלחה. ואנחנו גם נשתתף בצערו של דודי שאימא שלו נפטרה לפני 10 ימים, וכל פעם שאני מבקר בשבעה אצל אנשים אני לומד גם עליהם וגם על המקומות בהם הם חיים, עוד נדבך ועוד פרק. זכרתי דודי. אנחנו נתכנס עכשיו לישיבה של המליאה של הוועדה המקומית. גבי פה?
כן.
אנחנו מתכנסים כמליאה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אני מזכיר לכם, מליאת המועצה או חברי מליאת המועצה הם גם חברי המליאה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שיש גם את ועדת המשנה, שבוועדת המשנה יש נציגים מתוך חברי המליאה, אבל יש נושאים שבהם נדרשת מליאת הוועדה כולה, ועכשיו מורן אנחנו מתכנסים כמליאה של ועדת משנה לתכנון ובנייה. נמצאים איתנו גבי, סגן המהנדס לנושא תכנון ובנייה, איציק קדושים שהוא יועץ משפטי של הוועדה לתכנון ובנייה. כן גבי.
טוב, אז הנושא שאנחנו דנים בו היום זה בעצם הסמכת, זה בעצם קבלת החלטה על הגשת התוכנית הכוללנית על ידי הוועדה המקומית. אני חושב שכולם מכירים את זה שאגף ההנדסה מקדם תוכנית כוללנית למועצה אזורית תמר, מזה כבר הרבה זמן. הגענו לאבן דרך, שבה מסמכי התוכנית הם מספיק קפואים כדי לקיים דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. עכשיו, לכל מסמך כזה של תב"ע יש גם מגיש, מישהו שמגיש את התוכנית למעשה. עד עכשיו בעצם היינו מתנהלים באופן שבו מליאת הוועדה המקומית הסמיכה את ועדת המשנה להגיש תוכניות מסוימות. כן, נקבעו קריטריונים, מנהל תכנון דרש שמליאת הוועדה המקומית תסמיך את ועדת המשנה להגיש תוכניות מסוימות לפי שיקול דעתה. ואנחנו בעבר קבענו כמה קריטריונים ולאיזה סוג של תוכנית ניתן להגיש אותה על ידי הוועדה המקומית. מה שאמרנו זה שתוכנית בשטח שהוא לא עולה על 30 דונם, תוכניות איחוד וחלוקה, תוכנית שהיא מעיקרה בסמכות הוועדה המקומית, תוכנית מפורטת שמוגשת על בסיס עקרונו של תוכנית ביתר מוכשרת. עכשיו, התוכנית הכוללנית לא עונה על הקריטריונים האלה, תוכנית שהיא מקיפה את כל תחום התכנון בתחום המוניציפלי של מועצה אזורית תמר, ונדרשת כאן החלטה פרטנית לגבי התוכנית הכוללנית להגיש אותה. אוקיי? אנחנו נראה את התוכנית הכוללנית בדיון בוועדה בחודש הבא, בחודש יולי, ובינתיים אנחנו צריכים לקבל החלטה להגיש את התוכנית הכוללנית על ידי הוועדה.
זאת אומרת שאנחנו כרגע מבקשים, אנחנו מבקשים ממליאת הוועדה המקומית לאשר לוועדת המשנה להגיש את התוכנית הכוללנית.
ההחלטה צריכה להיות הצעת ההחלטה היא שהמיליארד
דגש רק להגיש.
אוקיי, אז ברשותך גבי, אני חושב שנכון גם להגיד כמה מילים על התוכנית הכוללנית, לא על עצם התוכנית עצמה אלא על הרעיון של התוכנית הכוללנית. הרעיון של התוכנית הכוללנית, ותקן אותי אם אני איפה שאני טועה או שתרחיב, הרעיון של התוכנית הכוללנית היא לתת מעטפת תכנונית שבעצם נותנת את כיוון ההתפתחות התכנוני של המועצה האזורית תמר בתחומים שונים, תחומי תחבורה ותחומי חקלאות ותחומים עסקיים ותחומי התיישבות ותחומי... איך? המועצה תיראה בעוד 20 שנה או 25 שנה או לטווח הארוך בתחומים השונים. איפה אמור לעבור כביש ואיפה אמור שכל יישוב אמור להגיע ל-500 יחידות דיור, שזה מה שמותר או בתוכניות המתאימות, ואיפה יהיה אזורי חקלאות ואיפה אזורי תעסוקה ואיפה איזו תוכנית בעצם שמתווה את המדיניות התכנונית במועצה האזורית תמר. זה תוכנית שהיא מתבקשת, כל מוסדות התכנון אוהבות בעצם שהרשות קובעת את גבולות המגרש התכנוני שבה היא מתכוונת לפעול, וזה בעצם המהות של התוכנית הכוללנית. היא תוקצבה על ידי משרד השיכון, היא מתנהלת כבר על ידי יועצים ואנשי מקצוע שונים כבר מספר שנים, ואלה השלבים האחרונים בעצם בהגשה של התוכנית הזאת.
ועוד חידוד אחד, זאת בעצם תוכנית שלא ניתן להוציא מכוחה היתר בנייה, זאת תוכנית שבעצם לפיה מותר לקדם תוכנית שעונה לעקרונות של אותה תוכנית הכוללנית. ואנחנו כוועדה שבקרוב גם תוסמך ותהיה ועדה עצמאית, נוכל לעשות את זה גם בתוך הבית. לכן זה כל כך חשוב שתהיה לנו תוכנית מתאר כוללנית.
אני חושב שזה אירוע חשוב מאוד ומשמעותי ומצוין. אחרי המון שנים של דיבורים על תוכנית כוללנית שבסוף לא הגיעו לכלום. מעולה ש...
אז חודש הבא...
שזה קורה.
חודש הבא נקיים את הדיון, נציג אותה, ועכשיו אנחנו...
חודש הבא נציג אותה בוועדת משנה. ועדת משנה. כן. אז אני מבקש בבקשה את אישור מליאת הוועדה המקומית להגיש את התוכנית הכוללנית להמשך עבודה. תודה רבה.
תודה.
אפשר? תודה לגבי ולכל הצוות. גבי עושה ימים, ואני מודה שגם לילות, כי אני לפעמים נפגש איתו גם בערבים. על התוכנית הזאת, תוכנית מאוד מאוד לא פשוטה, צריך לזכור שיש הרבה מאוד אנשי מקצוע בתחומים שונים, בעיקר יועצי סביבה וכאלה, שלא תמיד ברור להם באיזה צד של התוכנית הם, אז זה יתחבר אחרי זה לעוד נושא שיש פה במליאה, אבל השטח של המועצה שלנו, מעבר לגודל שלו, המורכבות שלו, של שטחים פתוחים, של שמורות טבע, של אזורי תיירות, של אזורי תעשייה, של אזורי חקלאות, של יישובים, הוא שטח מאוד מאוד מאתגר, כי יש פה הרבה מאוד, לא רוצה להגיד אינטרסים, אבל הרבה מאוד כוחות ואינטרסים שפועלים בתוך המרחב הזה, ולא תמיד פשוט לנו לנהל אותם.
רגע, דורון
סגר
גם לא מגיע?
מה? לא. דורון, כן, דורון לא יודע, דורון גם מודיע. הוא במילואים. דורון סגר במילואים, גדי בחול ואור.
גיא ואור.
אנחנו כבר דיברנו ואישרנו, אבל תמיד אחרי זה יש שאלות. אחרי שמאשרים יש שאלות. כל יישוב רשאי לעשות שינויים בתוך היישוב עצמו?
כן.
כן, מה זה כרוך?
בתוך התוכנית הכוללנית יש הרבה מאוד תוכניות שהן תוכניות גם פרטיות של מלון או של מפעל או של יישוב או גם של המועצה עצמה. התוכנית נותנת איזושהי מסגרת תכנונית, לא כמו שיריב אמר, או גבי, מתוכה אתה לא יכול להוציא היתרים, ויש בלי שום קשר תוכניות, עשרות תוכניות שפועלות במקביל בכל אחד מהתחומים.
מישהו מחליט איזה קטע בשטח החקלאי, רוצה להפוך לאיזשהו פרויקט תיירותי. אז יכול להפוך את זה מחקלאות לתיירות, ולהפך?
א', עוד פעם.
ככה בגדול, כללית, לא יתפוס אותך במילה.
אין קשר לתוכנית הכוללנית. כלומר, אני מניח ששטחים שמוגדרים כשטחי חקלאות, א', בשטחי חקלאות להפוך אותם למשהו אחר, תמיד בעייתי, כי שטח חקלאות, איציק יצא, אבל שטח חקלאות שקיבלת מהמדינה לצורך חקלאות, אם אתה רוצה לעשות משהו אחר, תבוא המדינה, תגיד לך, תחזירי בבקשה את השטח, ואני אוציא אותו למכרז, ומי שישלם אחרי אחרי ייקח אותו. אבל לצורך העניין, אם יש לך שטח לתעשייה, ואתה רוצה להפוך אותו למשהו אחר, אז בהליכים שמקובלים במדינה לעשות שינוי ייעוד, אם זה שינוי ייעוד, אם זה שימוש חורג, אם זה תב"ע חדשה, אין קשר למסגרת. המסגרת נתנה באיזשהו קווים, נגיד, כל יישוב מציג פחות או יותר שהוא מיועד להיות 500 יחידות, מתוכו אנחנו מתכננים ש-60% מהיישובים יהיו חקלאים, אז אנחנו צריכים לפי יחידות הדיור להראות כמה שטחים חקלאים שמספיקים לאותם יחידות דיור, וכנ"ל דרכים שמתאימות כדי לשאת עליהם את הפיתוח התיירותי ועולמות.
הרעיון הוא בתוכנית כוללנית, זה כמו תוכנית אב. כל עוד אתה מתכנן בתוך המסגרת של תוכנית אב, אז הליכי התכנון שלך יותר פשוטים ויותר קצרים, כי הפרוגרמה הכללית...
כולל השינוי ייעוד.
כולל השינוי ייעוד ובלבד שאתה פועל במסגרת התוכנית הכוללנית. נניח, התוכנית הכוללנית סימנה איזשהו שטח כשטח שמיועד למגורים, ככתם צהוב למגורים, בלי עדיין תכנון קונקרטי. אם אתה ממשיך את השלב התכנוני הבא, בתוך הקווי מתאר של התוכנית הכוללנית, אז ההליך התכנוני יותר פשוט ויותר קצר, כולל מבחינת האינסטנציה, יש דברים שתוכלו לעשות פה בוועדה המקומית ולא תצטרכו לעוד לוועדה המחוזית. אם בעתיד תרצה לעשות תכנון שסותר את התוכנית הכוללנית, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה פשוט הרבה יותר מסובך. התוכנית הכוללנית היא מאפשרת, היא פלטפורמה שעליה ניתן לעשות תוכנית נקודתית במהלך הרבה יותר קצר.
כמו שאמרנו, כל תוכנית זה בסיס לשינוי.
כן, זה תמיד.
כן, אבל הרעיון היא לא תהיה כזאת. הרעיון שאם ברייך המועצה תיראה והיישובים, נגיד לעשור קדימה לפחות, אם לא...
אבל זה לא, כאילו, זה לא... אפשר תיאורטית לתכנן אחרי זה בסתירה לתוכנית הכוללנית.
ואז תצטרך להסביר למה, כמה, מה אתה, זה, מה עשית שם? שם אמרת בתוכנית הכוללנית א', עכשיו אתה רוצה ב', אז למה?
טוב.
אוקיי.
הלאה, אנחנו מאשרים את פרוטוקול המליאה מספר 5-24, קיבלתם אותו, לא היו הערות, בבקשה מי בעד לאשר אותו, תודה. לרשום שדודי יצבע כי הוא לא נוכח בישיבה הקודמת, למיטב זיכרוני זה מה שאנחנו לעשות. דיווח ראש המועצה, אז אני מעדכן שהיינו השבוע בגילוי המצבה של ג'ני אבן, גם כן היה טקס מאוד מאוד מרגש, מאוד משמעותי. אני יכול להגיד פה שאנחנו, אני ביקשתי מגלית הרמן לרכז מול יואל אבן את, את כל נושא של ההנצחה של, של ג'ני במה שתלוי במועצה. יש לנו איזשהו רעיון אולי לעשות צעדה לזכרה על שמה, ואנחנו כרגע מקדמים את זה תיאום עם המשפחה. יצא קול קורא ליישובים להקמה של גינות כלבים. הגיעו בעבר בקשות כאלה ואחרות מהיישובים, אנחנו החלטנו להוציא קול קורא ליישובים ותקצבנו אותו להקמה של גינות כלבים. התקציב יבוא מהמועצה, ההקמה והתפעול יהיה על היישוב עצמו. המועצה לא תתעסק בהפעלה של גינות כלבים, אבל כן תתקצב בתנאי שהיישוב יקים. יש גם בכל קורא יש קריטריון בדיוק איך צריך להקים, מה צריך להקים לפי הנחיות של משרד החקלאות בעניין הזה, של הווטרינר הרשותי. ביישוב שירצה להקים יוכל להקים לעצמו גינות כלבים. אנחנו יודעים שכלבים זה אתגר לא פשוט בתוך היישובים שלנו. אנחנו בתקופה של חודש יולי הוא חודש הסיומים, אז היה לנו סיום מאוד מאוד מרגש של פנת המכון באולם בעין גדי. אני לא מבין במחול, אבל על פניו נראה לי שהיה מאוד מאוד מקצועי ומרגש, והבנתי מאנשים שמבינים במחול שזה באמת היה מקצועי ומרגש. קבענו בשעה טובה מזוזות ופתחנו רשמית את הפעוטון ואת המועדון נוער החדש בהר המסע. באמת מקום מאוד יפה, פעיל, הילדים שם מאושרים, הצוות מאושר, וזה מה שחשוב. עשינו אירוע פתיחת קיץ למחלקת נוער בקיבוץ עין גדי, שהוא בעצם סוג של טקס סיום השנה של כל הנוער, של זין עד י' ב', בלי קשר לטקס שיהיה לנו ביום חמישי הקרוב של סיום, של סיום י' ב' של התיכון. הייתה לנו פגישה יחד עם ראש המועצה של, של מגילות, עם הנהגת ההורים של, של התיכון. אנחנו אחת לשנה בתקופה הזאת מסכמים שנה וקצת פנינו לאן בשנה הבאה עם הנהגת ההורים של התיכון. הרבה מאוד מחמאות גם לצוות החינוכי שמנהל את בית הספר, גם למועצה על העשייה בתחום הזה. אנחנו לשנה הקרובה על ה... לא נקרא לזה מגמות, אבל על הרגליים המרכזיות של התיכון שלנו ושל הפנימיה שעוסקות באומנות, בתיאטרון ובמוזיקה, אנחנו פותחים רגל נוספת של חילוץ והצלה, שהיא רגל שמוכרת על ידי משרד החינוך. הנערים והנערות שלנו יעשו, יקבלו נקודות לבגרות בחילוץ והצלה. הם ייצאו, מי שיעבור את כל המסלול מתת עדיף ב' יצא עם תעודת חובש, יכול להיות שגם תעודת מגליש, סוג של תעודת קבאי. וזה זה מערכת שנבנתה בירושלים, במנחי, וקיבלה אישור לנקודות לבגרות. אנחנו עושים להתאמות קצת, שם זה בעיקר חילוץ והצלה סביב הרפואה והכיבוי, אנחנו עושים להתאמות גם לעולמות שלנו, של הטיפוס והגלישה ודברים כאלה, וזה בעצם ישלים את ארבעת הדיסציפלינות שאנחנו עוסקים להם בתיכון, שמדברות גם על מוזיקה, וגם על אומנות, וגם על תיאטרון, וגם על חילוץ והצלה, ובעצם נוגעות במעגל מאוד רחב של עשייה. עשינו את כנס ים המלח, עתיד ים המלח השני, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, עם שרה להגנת הסביבה, עם משרד האוצר. הציגו שם גם את ההתקדמות והפעילות בחוק הזיכיון, שהוא סופר סופר משמעותי למה שקורה באזור שלנו, יחד עם הפעולות שנעשות בנושא של התייבשות ים המלח. מצד אחד הייתה בשורה, כי סוף סוף משרד ממשלתי עוסק בהתייבשות ים המלח, מה שלא נעשה בעבר. מצד שני הייתה פחות בשורה, כי הם אמרו שאם יקרה משהו ויתחילו להיכנס מים לים, זה יקרה רק בעוד 20 שנה. אז זה קצת, תודה, זה קצת יחזב את חלק מהשומעים שעוסקים בנושא הזה כבר 20 שנה קודם. עלות מול תועלת, הם מעריכים את ה... לא משנה מאיפה יביאו מים לים המלח, זה יעלה בין 10-14 מיליון שקל כדי להביא מים לים המלח, ואין להם ביטחון שיש לזה איזשהו מודל כלכלי שיהיה לזה הצדקה. ומצד שני, אם לטענת המכון הגיאולוגי ים המלח יתאזן בעוד 80 שנה כמות הכניסה וכמות היציאה ממנו, אז טוען המכון הגיאולוגי שהוא אחד המומחים בעולם הזה של גוף המים הזה שנקרא ים המלח, הוא אומר חבר'ה, במקום להשקיע בין 10-14 מיליארד שקל ועוד מיליארד שקל כל שנה לתחזק את זה, בואו תתכוננו לזה שהים ירד בעוד 120 או 140 מטר ותבנו את המערכות ככה שהם ידעו לחיות עם הירידה הזאת, וזה יהיה הרבה יותר נכון, בעלות הרבה יותר קטנה. בינתיים עוד לא נבחרה החלופה, האם להביא את המים דרך כיוון הדרומי של אשקלון, האם להביא מאזור הצפוני של חיפה, דרך הכנרת, לבנות מובל לאורך הירדן הדרומי או דרך הירדן הדרומי. בסופו של דבר כרגע הם יקבלו את ההחלטה, והשאיפה שלי שבמידה ויקבלו את ההחלטה, בקדנציה הזאת שלי להביא להחלטת ממשלה פלוס תקציב לבניית החלופה. אני חושב שאם נגיע להחלטת ממשלה פלוס תקציב לבניית החלופה, לתכנון החלופה, עוד לא לבנייה, אני חושב שעשינו מהלך שהוא מהלך משמעותי מאוד, שלא נעשה מהלך כזה, בטח לא ב-30 שנה האחרונות.
שאלתי כי בסוף אנחנו מאשרים בוועדת משנה בתי מלון וכולי ודברים מאוד יפים שקורים פה, ואם אנחנו נגיע למצב שהים נסוג עד לרמה שאין לך בשימוש, אז...
העניין הוא שזה יושב על ההחלטה השנייה של חוק הזיכיון. כל עוד יש ים ויש חוק הזיכיון, אז פה יהיה מים, כי זה הבריכות של מפעלי המלח, הם שואבים. ולכן זה שני דברים שהם יושבים בעצם סוג של אחד על השני, ואני חושב שההישג הגדול שלנו כרגע שהצלחנו לקשור בין הדברים. העיסוק בהתייבשות ים המלח בא בגלל חוק הזיכיון, כי בעולם אחר יכלו לדון על חוק הזיכיון. ים המלח כל 10 שנים מקבל החלטה על פיצויים בגין בולענים, זה מה שקרה עד היום. קיבלו החלטה ב-2006, קיבלו החלטה ב-2018, שתיים עסקו בפיצוי בגין בולענים, אף החלטת ממשלה כזאת לא עסקה בגוף המים עצמו. עכשיו אני מקווה שנצליח להגיע לזה. הייתה לנו פגישה עם נציגי הנהלות בכיכר סדום בנושא ההדברה והזבובים. אני לא רוצה לפתוח פה, אבל יש שיפור מאוד גדול בנושא. תקופת האביב האחרונה, פסח והתקופה הזאת הייתה לתקופת התושבים עם הכי מעט זבובים בעבר. בשבועות האחרונים הייתה טיפה התגברות בגלל סוף עונת החקלאות, שלקח קצת זמן לחקלאים לטפל במה שנשאר בשדות, אבל כרגע אני קיבלתי דיווח שהחקלאים טיפלו וטיפלו יפה בשדות, ושוב יש ירידה בכמות הזבובים בכיכר. אז אני מודה לתושבים ואני מודה לחקלאים, הנושא הזה מתקדם יפה ואני שמח על כך, אבל העונה בינתיים שבה נבוא לידי מבחן אמיתי זה עונת הסתיו בדרך כלל, שהיא העונה יותר קשוחה, כי אז רוב הזבובים מגיעים מירדן. נעשה סיור גם כן בכיכר סדום עם נוחי מנדל. נוחי מנדל הוא ראש אגף התיישבות במשרד הביטחון, על מנת למצוא שטח להקים את פרויקט גזיפיקציה. הפרויקט מתקדם, אנחנו מקווים שעד סוף השנה המתקן יגיע לישראל ונצליח להתקין אותו, ועד סוף הרבעון הראשון של 2025 אנחנו נתחיל לטפל פעם ראשונה במדינת ישראל בפסולת חקלאית ולהפוך את הפסולת החקלאית לחשמל. אני מקווה שעד סוף 2025 נצליח לטפל כמעט ב-60% מהפסולת החקלאית. אנחנו גם נעשה פגישה עם החקלאים ועם התושבים, נשתף אותם בפרויקט.
זה פרויקט של לוחות זמנים שאני יודע.
לא, לוחות זמנים.
לא, בסדר, הכל טוב.
שתקתי. הפעם אני נזהר בלוחות זמנים, כי אנחנו מכירים את זה. המתקן של הגזיפיקציה צריך להגיע מאיטליה.
בעזרת השם, שבוע הבא זה ירד לייצור.
שבוע הבא זה ירד לייצור? לייצור. מקווה שהוא יגיע, אבל באמת אנחנו עלולים עוד להביא לפה בשורה מאוד מאוד גדולה בכלל לכל המרחב. ושוב, מועצה אזורית תמר נותנת פתרונות ברמה הלאומית איפה שהמדינה לא יודעת לתת. זה שיתוף המדינה, יחד עם משרד האנרגיה, בשיתוף עם החקלאים ועם התושבים, אבל אנחנו בדרך הנכונה. הייתה לנו עוד פגישה עם מאיר צור, אנחנו בוחנים עכשיו את נושא המו"פ החקלאי, לנסות ולראות איך אנחנו יכולים לשפר את העשייה בנושא הזה של המו"פ החקלאי. אנחנו נעשית שם עבודה מאוד חשובה, אבל אני מאמין גדול שהחקלאות המסורתית צריך ללכת כל הזמן ולהשתנות עוד קצת ועוד קצת, ולא רק לעשות סולארי על הגגות של החממות, אלא באמת לייצר חקלאות שתדע להתמודד עם גם עם היוקר של העלויות של חקלאות, אם זה עובדים ואם זה מים, וגם למזג אוויר שהולך ונהיה יותר קיצוני, ובשביל זה אנחנו צריכים מו"פ חזק וטוב חקלאי, ולכן אנחנו מחפשים עוד דרכים איך לשפר את המו"פ. אנחנו השתתפנו במוני אקספו, מוני אקספו זה היריד של הרשויות המקומיות, הארצי, היריד הכי גדול של השלטון המקומי. אנחנו השתתפנו שם באופן פעיל, אני השתתפתי בפאנל שעסק בתחום הפסולת, מורן הנחתה פאנל מטעם משרד הפנים שעסק בנושא של עשייה של רשויות מקומיות בתקופת חרבות ברזל, וזה עוד סוג של הכרה והבנה של המשמעות של המועצה שלנו ושל מי שמנהל את המועצה הזאת ברמה הארצית, ואנחנו שמחים על כל אירוע כזה. אנחנו עסקנו, אני הצגתי את המועצה ואת העשייה של המועצה באופן דלי וגם בחרבות ברזל בתקופת המלחמה מול קבוצה של מובילים לתשתיות. זו קבוצה קבוצת למידה של עמיתים גם מהחברות הממשלתיות וגם ממשרדי הממשלה, מתארחו פה באזור והם ביקשו ממני להציג את העשייה של המועצה גם בשוטף בכל הפעולות שלנו בעולם של ההתיישבות, של החקלאות, של התיירות, של התעשייה, ואת העשייה שלנו בחרבות ברזל. עשינו סיור באקספו תל אביב יחד עם החברה הכלכלית, הופגשנו עם יושב ראש ומנכ״ל האקספו בתל אביב כדי ללמוד מהם על הנושא הזה, שעם הצמיחה פה של כמות החדרים של המלונות, איך אנחנו מייצרים פה איזשהו משהו בנושא שהוא כמו אקספו, שאני להביא לפה כנסים ותערוכות וכו'. הייתה הרצאה מאלפת על איך לבנות דבר כזה. כנראה שאתה צריך להיות תל אביב כדי להשקיע במשהו כזה כמו האקספו בתל אביב. אין היום אולם במדינת ישראל מחוץ לתל אביב שמסוגל לארח יותר מאלף איש. אולי בנייני האומה, ואולי חיפה.
זה תעופה, לא?
אין...
באיירפורט סיטי, אה?
לא. בסביבות האלף. אולי 1,500, אבל אין. האוהל עכשיו שבנה פה מוטי גרין עם השטח המעופף, אמור לארח 5,000. זה יהיה המבנה הכי גדול מחוץ לתל אביב מקורה, שיכול לארח, ויש לזה משמעויות מאוד גדולות. נזכיר שיש לנו קרוב ל-2,500 חדרים בתהליכי היתר עכשיו, ב10 מבנים ב10 מלונות חדשים. האזור הזה ייראה אחרת לגמרי בעוד בין 3-5 שנים מהיום, ואנחנו צריכים לראות איזה דברים יצטרכו פה לטובת זה. היו לי שתי פגישות עם מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, אחד קצת בנושא יתיר שהוא נושא יותר רחוק מאיתנו ואנחנו מטפלים באיך להוציא אותו מאיתנו, אבל השני הוא בפגישות שנועדו לקדם את המחנות הזמניים בנות הכיכר ועין תמר. אנחנו, יש לנו ביקושים ביותר ממה שיש לנו יחידות בנויות בכיכר סדום, גם בכיכר סדום, ואנחנו בחלק מרכזי מהעשייה שלנו זה גם לקדם את המחנות הזמניים בכיכר סדום, במקביל לקידום הטבע של כיכר סדום, עבודה על, על הטבע של שכונה ג' בהר המסע, ולקדם את בהובלה של קיבוץ עין גדי את שכונת הכדורגל, עוד 50 יחידות דיור. היה לנו פה פגישה, לא פה, היה לנו פגישה בזום עם הגנת הסביבה ועם נציגים של רמי, כמו שהתכנסתי אתכם, אנחנו מקדמים מטמנה, מטמנת אשפה נוספת. אם אפאה היום יודעת לתת לנו בערך 40 מיליון שקל רווח כל שנה, שמתוך זה בערך מחלקים 30 מיליון שקל דיבידנד, שבסביבות ה-20 הולך אלינו, אז מטמנה נוספת, סדרי גודל שבערך פעם וחצי אפאה, אבל בחלוקת הכנסה שונה בגלל הרכב שותפים שונה, תבטיח למועצה האזורית תמר, אני מקווה בסביבות ה-10-15 מיליון שקל, הכנסה למשהו כמו ה-30 שנה הבאות, גם אחרי שאפאה ייגמר בשטח ההטמנה, ויעשו בדברים אחרים שקשורים לאיכות סביבה, תהיה לנו עדיין מטמנה, ולצערי הרב, גם עוד 30 שנה יטמינו פסולת במדינת ישראל. ואם יש משפט שאומר שזבל של האחד זה זהב של השני, למזלנו אנחנו בצד של הזהב. אז אנחנו מקדמים את התכנון, ובמקביל אנחנו מקדמים, לפי החלטת הנהלת רמי, אנחנו גם מקדמים את ההקלמה של התאגיד החדש, ששותפים בו סדרות, אופקים, נתיבות ואשקלון, הערים של עוטף עזה, שלפי החלטת רמי הם רוצים לחזק את הערים האלה. הייתה אספה כללית של מו"פ מדבר וים המלח, זה המו"פ המדעי, סך כל המו"פ עובד טוב, עובד יפה, השלוחה שלנו במצדה משותפת לנו במגילות היא השלוחה הגדולה ביותר, גם תכנות המועסקים, 30 מחקרים מתקיימים בשלוחה הזאת, כולם עוסקים בחיים בתנאי קיצון, גם של צמחים, גם של חיות, גם חקר שיטפונות, ואנחנו מה שנקרא השיעור לעולם. כל פעם ששואלים, שיוצא לי לדבר על זה, אני אומר, חבר'ה, מה שאתם מדברים שהעולם יחיה בעוד 20-30 שנה ככה, אצלנו חיים ככה כבר 30-40 שנה, של לעשות חקלאות ב-40-50 מעלות, של לחיות עם שיטפונות בזק וכו' וכו'. חלק גדול מהלמידה שלנו נעשית במו"פ. היה לנו סיור פה עם נציגים של משרד האוצר, של החשב הכללי. אנחנו מקדמים בנייה באזור צפה, למי שלא יודע, על כביש 25 ליד מישור רותם, של מתקן השבת אנרגיה. מתקן השבת אנרגיה הראשון שיקום בארץ יקום בנאות חובב. זה מתקן ששורף פסולת, במקום להטמין פסולת שזה אירוע מזהם, זה מתקן ששורף פסולת ומייצר ממנו חשמל. פרויקט שעולה מיליארד שקל, הפרויקט הזה מובל על ידי אגף בחשב הכללי באוצר, כרגע הרעיון הוא PPP, חיבור של אגף משרד האוצר עם יזם פרטי שעושה את זה, מכיוון שהשטח שלנו, אנחנו אמורים ליהנות מתמלוג שיקרה בשטח, עוד אירוע שאמור להכניס באיזה 30 שנה קדימה, חי מיליוני שקלים למועצה האזורית תמר, וכל הפרויקטים האלה, יחד עם תאגיד האנרגיה שאנחנו מקדמים, שיגיע גם הוא יום אחד לפה כדי לאשר אותו, כל זה החזון שלי לייצר למועצה האזורית תמר, תוך בין 5-7 שנים, הכנסה ישירה, לא תלוית ארנונה, של 50 מיליון שקל, שזה צריך להיות מה שנקרא, חגורת הביטחון הכלכלית של המועצה, שבמידה ויום אחד עולם הארנונה ישתנה, יגידו לנו, מה אתם מועצה אזורית, תטפלו בתושבים, לוקחים לכם את המפנים, לוקחים לכם את התיירות, לוקחים לכם את הכל, אתם תשברו את הראש, תטפלו ב-2,000 תושבים. אין להם אין בעיה, ולמועצה האזורית תמר יהיה 50 מיליון שקל הכנסה עצמית ממיזמים שהיום אנחנו הולכים ומקימים אותם, ועם זה נוכל להמשיך לתת לתושבים שלנו את השירות שאנחנו נותנים היום. זה הרעיון. כרגע עוד יש ארנונה, אנחנו תכף נדבר גם על, על צו הארנונה החדש, גם נבין את המשמעות שלה, אבל אני טוען כסף לבן לימים שחורים, לא לעולם חוסן, למועצה הזאת גם יש יכולות ניהוליות, גם יש יכולות כלכליות, גם יש לה ראש יזמי, והמועצה הזאת תנצל את ההזדמנויות ואת החסכים שיש במדינת ישראל, כדי לתת תשובות שהן גם מועילות למדינה, וגם הם יבטיחו את, את החיים ואת החוסן הכלכלי של המועצה הזאת שנים קדימה. אנחנו נשאיר לחיים, לבאים אחרינו, קר נוח להמשיך לפעול, שהמטרה בסופו של דבר היא, היא לקדם את כל העסקים באזור, וצריך לזכור ש, שבראש ובראשונה יש פה התיישבות, יש פה התיישבות קשה, יש פה התיישבות מאוד מאתגרת, והתפקיד שלנו זה שלתושב שבחר לחיות פה, יהיה את החיים כאילו הוא גר לא במרכז תל אביב, אבל לפחות במרכז הארץ. וזה בדיוק הרעיון של זה. אנחנו עשינו סדנת חוסן למנהלי אגפים שלנו, אנחנו מרגישים שהמנהלים המנהלים שלנו גם בתקופה של המלחמה, אבל גם באינטנסיביות של העשייה של המועצה, מדי פעם צריכים, כמו בכל ארגון שעובד במתח עשייה מאוד מאוד גבוה, המנהלים בעיקר, ואנחנו נעשה את זה לאט לאט גם לחלק מהעובדים כשנרגיש את הצורך, אבל אצל המנהלים הרגשנו את הצורך לעשות איזשהם סדנאות חוסן, כדי שיהיה מקום גם לפרוק, גם לשחרר, גם ללמוד מהעשייה איפה הדברים עובדים יותר טוב, איפה הדברים עובדים פחות טוב, וכשבא מישהו איש מקצוע חיצוני ונותן ככה את הטיפול המקצועי, זה מאפשר לי בעיקר ולנו להעמיס אחר כך עוד קצת, מתפנה מקום להעמיס עוד קצת על, על המנהלים. רז, בהצלחה עם ההקמה של המתחם החדש למרתון, יש לך עוד משימה.
שטויות, צ'יק צ'ק.
ובנוסף, רק לאחרונה הייתנו פגישה משותפת עם הראש רשות החדש שנבחר במיתר. מזכיר שמובלעת, חירן ויתיר הם קרובות למיתר, הם היו בעבר, השטח היה שטח של מיתר, עבר לתמר לתקופת אינקובטור, כרגע גם ראש הרשות החדש של מיתר רוצה ללמוד את האירוע ולראות מה, מה קורה עם זה, קצב ההתפתחות, למיתר יש את האינטרסים שלה בתוך, בתוך האירוע הזה של חירן ויתיר, ואנחנו כרגע עשינו פגישת היכרות ואנחנו בודקים איפה אנחנו יכולים לשתף פעולה בנושא הזה. אנחנו ממשיכים את פגישות המטה שלנו עם היישובים, השבוע יש לנו מטה ומטה עם הר המסע, יש לנו פגישה עם אל תמר, עם גודי החיפז שהוא המשנה למנכ״ל רשות המים, אנחנו נפגשים שם בכל נושא, כל נושא המים בכיכר סדום, למי שלא מכיר יש שם אירועים של מים מושבים ומים של קידוחים שהם מים מליחים ומים מתוחים, ואנחנו רוצים להסדיר הבטחת מים רציפה לישובי הכיכר, גם כדי שיוכלו לגדול וגם שיוכלו לגדול בעולם, בעולם החקלאות. יש לנו סיור בעקבות הפגישות עם מנכ״ל משרד השיכון, יש לנו סיור עם מנהלת אגף להתיישבות כפרית בכיכר סדום לגבי
המחנות הזמנים. מה זה? אפשר להביא את זה ביחיפז
לאנגני? כן.
ננסה, זה קריטי לקידוח ורתם.
כן, כן, אני אביא אותו לעין גדי, אני יודע שעין גדי כרגע עובדים על הקו מים, עין גדי זה אחד היישובים היחידים במדינת ישראל שלא מחובר לרשות הארצית, יש התחייבות של מנכ"ל משרד המים בוועדת הכלכלה של הכנסת לחבר אותם, את עין גדי, לרשת הארצית, הקו בין עין בוקק למצדה כבר בעבודה, הקו ממצדה לעין גדי בתכנון.
חשוב שתעשה את זה כי גדי לא יעשה
את זה. אני אוהב את זה, אין בעיה. רק חשוב שאין גדי ירצו, זה כי הוא יבוא.
אתה צודק.
אתה יודע, צריך, it's take two to tango, איך אומרים בי? אוקיי, אז תבדוק, יריב.
אני?
תבדוק בין גדי, תגיד לי, תן לי אוקיי, אני מטפל בזה. בסדר? יש ב... למי שמעניין אותו, יש ביום שלישי כנס שנתי בסוף השפעה במחשבת תחילה בקריריה, מאורגן על ידי איגוד ערים דן. שוק הפסולת במדינת ישראל במשבר קטסטרופלי, בעוד שנתיים מהיום אין איפה לשפוך פסולת, אין איפה להטמין פסולת במדינת ישראל. הסיעות של פסולת הסתובבו, וכשהם יימאס להם להסתובב, הם ישפכו את זה בוואדי הקרוב, ולא עלינו מה שנקרא. אז יש כנס בעניין הזה, אנחנו כרגיל חלק מהפתרון, אפה, אתר התמנה החדש שאנחנו הולכים להקים, אבל לצערנו הרגולציה לא מקלה עלינו לעזור, כאילו הם לא, איך אמרת מקודם בנושא אחר על מים? מי שצריך את הפתרון במקום לעזור לפעמים גורם מקשה. טקס סיום של עוד שנה של המכינה יקרה במצדה, מופע סיום של מחזור ממה, אחד המחזורים הכי מאתגרים. היה צריך, יש חבת שם, לא יורם ויוד בית?
לא,
היה צריך להיות להם, הייתה צריכה להיות להם שנה, שנת השיא ביוד בית, והם קיבלו שנה
על ההיסטוריה. טקס סיום שנה לבנות איזה?
לא, של מכינת מלח הארץ, ויש טקס סיום של יוד בית, זה הכל כתוב.
יום חמישי.
טקס של יוד בית. יום חמישי, כן. יש לנו פגישה עם משרד הפנים בנושא התאגידים החדשים שאנחנו הולכים לבנות, גם כן, אנחנו הולכים לבנות תאגידים שבעצם מי שביקש אותם זה רשות מקרקעי ישראל, משרד הגנת הסביבה וכו', ואז אתה בא לנהל את המהלך ובמשרד הפנים מתחילים לך, לא, אבל למה ככה ולמה ככה ולמה ככה, אז חבר'ה, אתם רוצים שנבנה כדי שנעזור לכם לפתור בעיות שהן ברמה הארצית, אז שיד ימין תדע מה יד שמאל רוצה, ותעזרו לנו לקדם את זה, אל תפריעו. יש לנו פגישה עם רם זהבי, מנהל המחוז במשרד החינוך, בנושא בית ספר יסודי, אנחנו רוצים עוד שעות תקן לבית ספר, אנחנו הצלחנו, כפי שסיפרתי, לתת למורים שמגיעים, עוברים לגור אצלנו וללמד, לתת להם הטבות ערבה, הטבת ערבה ואלעד, זה אומר שמורה שמלמד 3 שנים, מקבל 80,000 שקל נטו מענק על כל שנה ממשרד החינוך, ומורה שמלמד 5 שנים מקבל 100,000 שקל על כל שנה מענק למשרד החינוך אם הוא עבר לגור פה. אז א', בגלל זה חשוב לנו לקדם את המחנות הזמניים ולקדם אפשרויות מגורים.
100,000 שקל לשנה ו-5 שנים?
500,000 שקל מענק ישירות
במשרד החינוך.
כן, כן.
זה
הטבה טובה. זה הטבה מצוינת. מורן תוביל כנס תוכניות עבודה לאגפי המועצה, כי אנחנו עושים את זה כחלק מהכנה לשנת התקציב הבאה, וכמו שאמרתי, אנחנו ניפגש עם החקלאים להציג להם את מבנה העבודה של הפסולת החקלאית בעולם הגזיפיקציה, ולהפוך אותם לשותפים שלנו בפתרון הבעיה הנוראית הזאת שנקראת פסולת חקלאית. זה ברמת העשייה. נושא הבא, הסדרי ניגוד עניינים. מורן? מי זה? יורם? ראם?
הסדרי ניגוד עניינים, כמו בכל תחילתה של מליאה, כל חבר מליאה נדרש לענות על שאלון הסדר ניגוד עניינים. דודי קיבל היום, מקווה שבסוף הישיבה תעביר לי את זה. לכל אחד בעצם ניתחנו את ההסדרים שלו, את האפיונים שלו, אני אגע בקצרה לגבי כל אחד. ובסופו של דבר גם כל אחד יחתום על הסדר ניגוד עניינים. וזהו, נתחיל עם ראש המועצה, ניר. אחיו אורי משמש כאיש החזקה בפת תשתיות איכות סביבה בעם, שינה חברה נכדה של המועצה האזורית תמר. יורם הצהיר כי הוא משמש כחבר ועד הנהלה באגודה השיתופית קיבוץ עין גדי, וכן כמנכ"ל עין גל פוליוריטל, איך שאמרתם. כמובן שאורם אינו מכהן כחבר בוועד המקומי של הקיבוץ. גלעד הצהיר כי משרד התכנון שטרית צריך מהנדסים אשר גלעד שותף ובעלים בו, מעניק שירותים למועצה, שירותי תכנון וקונסטרוקציה, וזאת מלפני תחילת כהונתו כחבר מועצה. יריב שיצא החוצה הצהיר כי הוא משמש כיועץ לקיבוץ עין גדי בענייני תלמידים ובהם הקמת תוכנית הכדורגל בקיבוץ. ואורן בת שלו פה הצירה שדמה לא נכן, אלבן מופק במועצה כמפתח בנייה בכיר וכפופר באגף המועצה, כמובן עוד לפני שהתחילה את התאונה שלה, החל מהראשון ה-19-23. זהו, כולם יחתמו על הסדרי ניגוד עניינים ספציפיים,
וזה עובר ל...
מי שצריך לעבור למנהל השירות, יעבור למנהל השירות, וכל השאר זה אצלנו.
הפעם זה סופי החתימה להסדר, כי עד היום חתמנו על שלושה. אז אם הרביעי הוא סופי...
לא, אני אגיד לך למה, כי יש אחד של הוועדה המקומית.
לא, אני יודע מה הוא מדבר. בצוואות, בצוואות, תמיד הצוואה האחרונה זה מה שקובע. תמיד אפשר לשנות, תמיד חיים דינמיים, ונקווה לעת עתה זה יהיה אחרון.
אוקיי, אז דם.
כל הקטע של הניגוד עניינים בא כאילו למנוע ניצול של הפורום הזה לטובת קרוב משפחה.
לאו דווקא קרוב משפחה, אינטרסים אישיים, טובת הנאה כלשהי.
או שכל טובת הנאה, בגלל זה אנחנו מחפשים, השאלה היא אם אחרי שחבר בפורום הזה נבחר והתפנתה מן הסתם איזושהי משרה, אז החברות שלו בפורום מונעת מהקרוב משפחה להתמודד על המשרה הזאת.
נכון?
כן.
עכשיו, מבחינת הניצול או שירות או זה, מה ההבדל בין זה לבין המצב הקודם? כאילו, יש איזו הקלה, אומרים, הוא כבר פה עוד לפני שזה נבחר.
לא, שנייה.
מה ההבדל מבחינת הניצול של המעמד הזה?
אני עכשיו באתי והתקשרתי עם המועצה לפני.
אוקיי.
בסדר. אז עכשיו אני לא יכול לבוא ולקבל דברים חדשים. מה שהיה, אני עושה, מסיים, ובזה נגמר.
גבי, אני אתן לך דוגמה עליי. אני לא יכול להגיש הצעת מחיר לפרויקטים חדשים במועצה. מה שכבר בעבודה, בעבודה. זכיתי לפני שהייתי כאילו חבר מליאה. מה שחדש, לדוגמה עכשיו, מכרז קונסטרוקציה כזה או אחר, אני לא יכול להגיש.
אני אגיד את זה, אני אלך את זה לעולם דווקא של התעסוקה, בסדר? כשאני נבחרתי להיות ראש מועצה לצורך העניין, אך שלי כבר עבד פה 12 שנה, אוקיי? אז לא יגידו לו, יופי, עכשיו אך שלך ראש מועצה לך מפה. מצד שני, שהוא רצה לעשות תפקיד אחר במועצה, פקח חופים לצורך העניין, פקח חופים, לא מנהל מחלקה, לא ישרו לו. כי אמרו, פקח, יש לו סמכויות כאלה ואחרות, אז זה יש פה סיכוי לניגוד עניינים. לכן, כשמישהו כבר עבד פה, נגיד במליאה ב-2018, בן הראל היה מנהל בית ספר תיכון, קיבל מזכורת מהמועצה, ונרי נבחר להיות חבר מליאה. אז לא בגלל זה הבן שלו יפסיק להיות מנהל התיכון. אבל אם היום הבת שלך תרצה להיות מנהלת בית ספר היסודי, זה לא יכול לקרות.
אני רוצה אבל לחדד. אנחנו מעלים, במקרה של עובדי משפחה עובדים, אנחנו מעלים לאישור את העובד, לא את חבר המליאה. כלומר, מי שאמור לאבד את מקום עבודתו, זה העובד שעובד במועצה, לא משנה כמה שנים קודם, אם קרוב משפחה שלנו...
כן, אבל עד היום אישרו לנו. אישרו לנו את יהודי שנמרוד נבחר, נפרו לנו את בן שנרי נבחר, כלומר, אישרו בדיעבד. אבל הפוך, הפוך, תראה, בסופו של דבר, ההסדרי ניגוד עניינים האלה, בעיקר, באים לשמור עליהם כחברי מליאה. שגם אנחנו לא, מה שנקרא, לא נשגה מתוך חוסר ידיעה. אבל זה נכון, כל מי שמוגדר כקרוב משפחה, בן, בת, חם, חמה, גיסים וזה, שחבר מליאה, מנוע מלהיות מועסק במועצה.
כמה זמן צינון יש לך?
18 חודשים.
לא, זה אם אתה רוצה לעשות לך את זה.
לא, גם קרובי
משפחה.
וגם קרובי משפחה.
18
חודשים. זה בעיה במועצה הזאת. מועצה קטנה, לכן ההסדר.
זה לא בעיה, זה אתגר.
אתגר.
זה אתגר, כן. זה אתגר במועצות באזורים שלנו, שהן גם מועצות קטנות, אנחנו, ערבה, חבל אילות, הן גם מועצות קטנות, הן גם מועצות מאוד מאוד פריפריאליות. אז מאוד קשה לגייס פה עובדים, ולהביא אותם, מצד שני, שאתה כבר רוצה אנשים מקומיים שחיים פה וגרים פה.
צורים חסמים.
יש המון חסמים שהם מאתגרים, אבל...
הנושא שלנו לא מעט במליאה הקודמת. באמת סביב ויתור משמעותי שחברי המליאה פה עושים. כן. ממש עלה.
ועוד חברי מלאה שעושים את תפקידם בהתנדבות, לטובת המועצה
והאזור,
והקרובי משפחה שלהם בסוף משלמים את המחיר. נכון.
או החלופה, שיתפטר ולתת אפשרות לקרוב
משפחה. אבל יש לך 18
חודשים סינון,
זה גם
סינון
נכנס.
טוב, סעיף 6, אני מבקש מכם, חברי המליאה, לאשר את החברות שלי בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. איפה יריב קיטה? לאשר את החברות שלי בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. כמו שאמרתי מקודם, אני מתמנה כנציג של של המועצות האזוריות. אני מחליף את דעתי את מתי הרכבי, שהייתה נציגה ונבחרה לפני כמעט שנתיים ויותר.
מרכז השלטון האזורי.
במרכז השלטון האזורי. בוא, זה מעניין. הסעיף הזה, כיתה, זה המליאה צריכה לאשר את החברות שלי כחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום. כנציג מרכז השלטון האזורי, מחליף של מתי הרכבי שנבחרה, הייתה ראשת מועצה ב... לא זוכר איפה, לחיש אני חושב?
ביואב.
ונבחרה לכנסת, כחברת כנסת מטעם יש עתיד. המינוי התעכב קרוב לשנה וחצי בגלל הבחירות וכולי, והוא הגיע לשלבי הסיום שלו. למועצה האזורית תמר ובכלל למועצות האזוריות יש חשיבות מאוד גדולה שיהיה להם נציגים פעילים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, דווקא בגלל זה שיש פה המון שטחים ירוקים והמון שטחים בעלי עניין והמון שטחי תעשייה ומכרות והרבה מאוד אינטרסים, כמו שדיברנו בסיפור של הכוללני. עצם זה שאני אהיה חבר מן המניין בוועדה עצמה, זה א', אני מתחייב להציג בכבוד את המועצות האזוריות ואת ההתיישבות באופן כללי, ובטח את המועצה האזורית שלנו, אבל זה נותן לנו באמת יכולת משמעותית להשפיע על דברים שקורים במרחב של המועצה שלנו, שעד היום הייתה לנו הרבה פחות יכולת להשפיע עליהם, ולכן אני לצורך סיום התהליך הזה צריך את אישור המליאה לאשר לי להיות...
רוצים שהוא יצא או ש...
אני למען הסדר הטוב אני אצא, גלעד, תנהל את ההצבעה בבקשה.
אני מסמיך אותך.
יש לכם שאלות סביב המינוי?
יש לו...
אני בעד, אני בעד.
זה היה יציאה במסרק. יאללה, אני אשמח את המשך. לא, זה של... זה של דברים שאתה רציניים, רגע, עוד לא. לא הגיע. של ראש המועצה.
נשארתם, אז תודה רבה על האמון. סעיף מספר 7, ממלא מקום יושב ראש ועדת משנה לתכנון ובנייה. אני מבקש לא, הפוך. עושה קודם את סעיף 8. מינוי נציגי מליאה לוועדים ולמועצות, שינויים. אז כמו שאמרתי, אני ביקשתי את דודי קדוש להיכנס בנעליה של ג'ני אבן בכל הוועדות, על מנת שלא נצטרך מחדש לעשות עוד פעם את כל הוועדות ולשנות את החברים. אז
כמו
שהבטחתי
פה שאנחנו נעשה
את הארגון מתישהו, אבל רגע, מתישהו, לא התחלנו לעבוד. לא, אז דודי הצטרף כחבר בוועדת הנהלה הנהלה וכספים, במקום ג'ני, דודי ייכנס, הוא כמובן חבר בוועדה לתכנון ובנייה במליאה, ודודי יהיה חבר גם בוועדת משנה לתכנון ובנייה, במקום ג'ני, ודודי יהיה יושב ראש ועדת, יושב ראש ועדת מכרזים, במקום ג'ני, ותודה ליורם וליריב על הסיוע בתקופה האחרונה. אז אני מבקש לאשר את דודי כחבר בוועדות האלה, ובעד, תודה רבה. בנוסף, אני מבקש לאשר את דודי גם כממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובנייה. אתם זוכרים, אני צריך ממלא מקום במקומי כשהוועדה דנה בנושאים שקשורים בעין גדי ואני לא משתתף בישיבה. אז מי בעד לאשר את דודי כממלא מקום יושב ראש הוועדת המשנה לתכנון ובנייה, ירים את ידו בבקשה. תודה רבה. בנוסף, אני מבקש למנות את דודי כנבחר ציבור, בנוסף, אני מבקש למנות את דודי כנבחר ציבור בדירקטוריון FA במקום ג'ני, מי בעד? הרים את ידו, תודה. ואני מבקש שנייה למנות את אור אלבז, תכף אני אגיד למה, כחברה בוועד המנהל של תמרית במקום ג'ני. א', אנחנו צריכים נשים בייצוג הולם, ולכן אני מבקש פה את אור במקום ג'ני, ודודי משמש בתמרית כחבר ועדת ביקורת. וכיוון שלא פשוט למצוא חברים לוועדת ביקורת, ביקשתי מדודי שימשיך להיות חבר בוועדת ביקורת בתמרית, ושאור אלבז תחליף את ג'ני זכרונה לברכה כחברה בוועד המנהל של תמרית. אז מי בעד, ירים את ידו בבקשה. תודה רבה.
היה.
אז דודי, תודה רבה. ועוד פעם, חבל לי שזה קרה, אבל אם כבר זה קרה, אז אני שמח שאתה איתנו. מה זה אישור הסדרת מדיניות אכיפה
במישור עסקים?
רז, למי שלא מכיר, רז דוגסי, מנהל אגף תיירות וקידום עסקים.
אז נעים מאוד, אני מכיר פה את כולכם. למעשה מחלקת רישוי עסקים יושבת תחתיי, והאחריות של הרשויות המקומיות בעצם לנהל את כל התהליך של הרישיונות עסק באמצעות המחלקה, שהתהליך הוא כמו משפך, מגיע בעל עסק למחלקה ומשם יוצאות ההפניות בהתאם לסיווג שלו למשרד הבריאות, כיבוי אש, משטרה. אחרי זה אוספים את כל האישורים, בהתאם לזה מנפיקים או מנפיקים רישיון. יורם צוחק למה מהמפעל באנגל הוא מכיר את בעיקר מול כיבוי אש שהוא שם עובד. אנחנו בעצם נדרשנו לכתוב איזושהי מדיניות לאכיפה. יש את הצד היפה ברישוי עסקים, שזה כולם עובדים לפי הספר, מקבלים רישיון עסק, ויש את הצד הפחות יפה שלא עובדים לפי החוקים, ובעצם נדרש מהרשויות לבצע הליך אכיפה.
בסומת שלא עובדים לפה, או שיש לך רישיון עסק או שאין לך.
יפה, עכשיו אם אין לך,
אם אין לך, אז אותו גוף
צריך לאכוף.
דרך אגב, כמה באחוזים יש אצלנו עסקים?
היום בערך 90%.
דרך אגב, אנחנו, יש אצלנו קרוב ל-350 פריטים טעוני רישוי. זה בערך סדר גודל של עיר כמו ערד עם 27,000 תושבים. וכשאנחנו עומדים על 90% במועצה פריטים טעוני רישוי, כמה ממוצע ארצית ארציפי?
70?
80? או 77?
בערך 70.
משהו כזה, בין 70 ל-80, לא זוכר.
סתם להבנה.
שבתי זה באיזה מקום.
למשל מלון, יש לו רישיון עסק, לחדר אוכל יש רישיון עסק בנפרד?
כן.
יפה. אז כאילו
כל מלון זה בערך 30-40.
הבנתי.
הרישוי עסקים כאילו נספר כפריטים, זאת אומרת מלון זה עסק כביכול אחד, אבל יש לו כמה...
לבריכת שחייה הוא צריך, לספה הוא צריך,
למזנון, למסעדה, לבריכה, לספה.
כל אחד זה התעסקות, התברואה צריך לבדוק כל אחד מהם, אז את כל אחד צריך לבדוק כל אחד מהם.
תברואה,
סבריאות. עכשיו עכשיו בשנים האחרונות באמת הכניסו כל הזמן עבר רפורמות ושבגדול הביאו יותר סמכויות לעסקים כמו תצירים וזה שהתחייבו לעמוד בדרישות וגם סמכויות וגם יותר אחריות על הרשויות לאכוף ולבדוק את התנאים האלה. המדיניות בעצם מסתכלת על שני סוגים של נקרא לזה לא עבירות, סכנות או
קראתי לזה
אפשרויות, כאילו סוג ראשון באמת ברמת המסוכנות, אם זה בית מלון, כמובן שהוא מסוכן לציבור, בריכה, מסעדה שיש שם את כל העניין של בריאות המזון, והסוג השני שזה עבירות פחות, נקרא לזה, ברף התחתון של הסקאלה, מחסנים, עסקי, קראנו לזה עסקי תעשייה זהירה ביישובים ודברים כאלה, וזה מסתכל על היקף הפעילות, אם זה כמובן בית מלון, אז זה מאות אנשים שמתארחים שם ביום, אז כמובן שאנחנו נקצה לזה את רוב המשאבים. הכנסנו לשם גם ביחד עם יפית שליוותה אותנו וגם עם התובע העירוני, התאמנו את זה לאופי של, של הרשות. ויצקנו לבפנים גם כל מיני חוקים שקיימים היום, אם זה צו שיפוטי, שזה, סליחה, צו מנהלי, שזה נתון להחלטת ראש הרשות, כמובן בהתייעצות עם התובע, או צו שיפוטי, שזה מגישים כתב אישום, וזה תהליך טיפה יותר ארוך.
דרך אגב, לפעמים, תקן אותי אם אני טועה, חלק מתהליכי ההסדרה הם באים תוך כדי אכיפה. כלומר, המנוע הזה של אכיפה נכונה עם הסברה, הם עוזרים להסדיר את הדברים. אז מה בעצם הבקשה פה? תדייקו לי אותה.
לאשר את המדיניות הזאת. בסוף אנחנו, הרשות צריכה שתהיה לה איזושהי מדיניות, שמחר לא יבואו ויגידו, יש פה איזושהי אכיפה בררנית, או אכיפה שאינה מושכלת, או משהו אקראי, שמישהו כאילו על דעת עצמו, זה יכולים, יש פה מסמך, מדיניות, שקוף לכולם.
אנחנו יכולים להגיד, אם יש חוק, צריך לפעול לפי החוק הזה, מה...
לא, הרעיון הוא שבעצם המשאבים של רשות, מבחינת יכולת לאכוף, הם גם מוגבלים, אתה לא יכול לאכוף על כל העסקים.
נכון.
בו זמנית, אותם אמצעים, אותו... אז יש איזשהו... הסדרה מבחינה נורמטיבית של סוג מסוים של סכנות שאתה הולך בהתחלה ואיפה אתה שם את התשומות שלך קודם, אז קודם אתה שם במקומות שיכול להיות סכנה יותר גדולה לציבור, לשמת הגמונות, לעסקים כאלה גדולים שבאים אליהם הרבה מאוד אנשים, וככה אתה יורד
בנורמות.
אבל אתה אוכף, אתה אוכף בהכל, רק השאלה
שאתה יכול לשים גיפת ברזל.
שאלה.
בדיוק. פה יש יישוב קטן, אז הסיכוי שיפגעו בו יותר קטן, פה יישוב גדול, הסיכוי שיפגעו בו יותר גדול.
אם למשל יש איכות הסביבה, יש פגיעה בכל, או אי עמידה בתנאים של איכות הסביבה, בא איכות הסביבה, אומר אני לא מאשר לך את ההיתר, ואז אתה למעשה עובד ללא היתר, ואז אתה עובד בניגוד לרישיון העסק שבידך. פה נגמר...
אני מבין מה אתה אומר, שאלת לא, זו שאלה טובה.
נגמר הכוח של החוק?
אז לא, כי היום הסמכות של המשרד להגנת הסביבה להוציא לך צו סגירה, אם הוא סבור שיש סכנה לתקנה שהוא כאילו אחראי אליה, הוא אחראי על שמירה.
ואז הצו הזה מגיע למועצה, למשל, ואז מה המועצה עושה?
אז לא, הצו הזה הוא כאילו משרד להגנת הסביבה מחליט שהוא הוציא צו סגירה, הוא אוכף אותו באמצעות המשטרה. אבל אנחנו לא מסתמכים רק על המשרדים, אנחנו רשות שהיא גם פועלת עצמאית, זאת אומרת אם ראש המועצה כאילו סבור שיש פה באמת סכנה שעכשיו אנחנו נכנסים לתמונה, אז מנהלים
את השאלה
שלי עכשיו, אנחנו נראה ביחד, זאת אומרת המועצה הופכת להיות יותר משמעותית מאיכות הסביבה.
בוא נגיד.
רק שנייה, שנייה. א', קודם כל, כל המשרדים שאמונים על רישיון עסק מכיבוי אש דרך משרד הבריאות,
משרד הבריאות,
הם פועלים, הם לא שואלים אותנו, הם יכולים לעבוד לנו מעל הראש, הבעיה יותר גרועה.
שהם לא רוצים לעבוד לנו
מעל הראש.
הם רוצים להפיל עלינו את העבודה שלהם.
הם, ברוב המקרים, מה שהם עושים הפוך. הם כותבים, אנחנו ממליצים למועצה,
תפעלי.
להפסיק את הפעילות.
יועץ בטיחות. אני ממליץ לך, יש שם
בעיה.
בדיוק.
עכשיו אתה תריב עם בעל העסק, אתה תריב עם התושב שלך, אתה תריב עם כולם. אני אומר, חבר'ה, אתם חושבים בתור אנשי המקצוע, בריאות, סביבה, לא משנה מה, אתם חושבים שזה לא שאסור לו לפעול, תסגרו אתם אתם.
נכון.
למה אתם, הבעיה היא מעולם אחר. איפה אבל אנחנו נכנסים לידי ביטוי? היה אירוע באחד המלונות שקרסה מרפסת. בסדר? הבא כיבוי אש, כן לסגור, לא לסגור, לא משנה, החליטו לא לסגור, למחרת בא מהנדס המועצה עם הצוות המקצועי, אמר חבר'ה, אין לי בעיה, אל תפעילו את הספא, תפעילו את כל המלון, מביא את זה אליי, אני סוגר, רישוי עסקים עושה את הפיקוח יחד עם האגף הנדסה, וזה נגמר העניין. עכשיו הם כל הזמן רוצים להסביר למה הם כן יכולים לפתוח. אני פה, בגלל שזה מלון, בגלל שעוברים מבקרים, בגלל שיש שם הרבה אנשים, אנחנו פה...
כן, אבל זה היה מכוח, אבל חוק העזר, מבנים מסוכנים, לא קשור כן. לרישוי עסקים. אבל עכשיו... דוגמה שהיה לנו, כאילו ברישוי, אז עכשיו לדוגמה יכול להיות מלון, שאנחנו, אתה יודע, שמשרד הבריאות נכנס, זה התפקיד שלו, הארדקור משרד הבריאות לבדוק מטבח לדוגמה, והמוצא מבחינתו, תברואן שמשרד הבריאות בא בודק, משהו שם לא תקין, אז במקום שתבואו, תקחו את האחריות, כי זה מה שאתם חושבים, תסגרו את המלון, כי זה מה שאתם חושבים שצריכים לעשות, מוציאים לנו מכתב, תסגרו, אנחנו ממליצים לכם לסגור את המלון, כי עשינו בדיקה. אבל מה בבדיקה, למה בבדיקה? יש לכם את הסמכות בעצמכם ללכת לעשות את זה, ולעמוד מאחורי עם אנשי המקצוע שלכם, אבל הם מעדיפים להפיל את זה על המועצה.
והם אומרים לך, אני ממליץ.
אני ממליץ, למרות שיש להם את הסמכות לעשות את זה לפי החוק, הם לא צריכים אותנו. כמו שזה
רפורמה, עכשיו קורה בימים האלה.
יש עסקים שעברו רפורמה שהם ברמת מסוכנות, אני קורא לזה, לא משנה, אני אומר מסוכנות, גם מחוץ סביבה, גם בריאות.
ההתנהלות הזאת עכשיו פתאום בין...
היא קורית כל הזמן.
כל הזמן. היה לנו גם עכשיו, לא מזמן, בקשה מאחד המלון.
כדי להגיד, בעצם הנוהל הזה בא להגיד, חבר'ה, אני לא יכול לטפל בכולם כל הזמן באותה רמה. אז אני בעצם קובע סדרי עדיפויות. מקומות יותר גדולים, יותר מועמים, שיש בהם סיכוי שיותר אנשים יפגעו, אני אטפל קודם. אחרי זה לאט לאט, אני אטפל בכל השאר. אל תצפו, בעצם הנוהל הזה בעצם בא להגיד, תקני אותי יפית אם אני טועה, בא להגיד, אתם לא יכולים לצפות ממני על 1.5 מיליון דונם שיש לי ועל עשרות עסקים שיש פה, שאני אטפל בכולם כל הזמן. אז אני בנועל, מוצג פה, הנה, שקוף, הופיע באתר המועצה, אני אומר לכם שאני מטפל קודם באלה, אחרי זה באלה, אחרי זה באלה, אחרי זה באלה. זה הסדרי העדיפויות שלי לטיפול. זה בעצם המשמעות של הנועל, נכון?
כן. עכשיו, האישור שלו ניתן למלון, שהוא מציג את כל האישורים האלה.
כן, כן, זה תהליך רגיל, כן.
תביא לי משרד הבריאות, תביא לי כיבוי אש, תביא לי זה יש את כל האישורים, הכל בסדר, קח רישיון.
כן, אבל עדיין הפיקוח...
שלהם.
לא, הפיקוח היומיומי הוא שלנו.
גם וגם, גם הם...
גם עוד זה פיקוח כיבוי אש.
גם הם מפקחים גם
עליו. באיזה רמה אתה יורד לעשות את הפיקוח על הכיבוי אש?
זו השאלה.
גם בזו
השאלה. זו השאלה.
אתה בא לבדוק זלתות אם הן חסינות אש או...
לא, לא. זה כיבוי אש.
זה פיקוח.
דברים מקצועיים זה הם בודקים.
דברים מקצועיים זה כיבוי אש. יש לנו תברואן שהוא עובד בעיקר על הנושא של הבריאות. סביב כל התנאים
מזון, של מזון. אנחנו בעיקר מפקחים בעולמות המזון, בבריכות שחייה, בעולמות okay. האלה. זה בעיקר הפיקוח שלנו. פיקוח מקצועי בעולמות הכיבוי אש, איכות הסביבה, זה הם עושים. אבל עדיין אנחנו עובדים ביחד. טוב, אז מי בעד לאשר את הנוהל, שירים את ידו. תודה רבה. תבר עם מיקה. תודה רז.
רם, עכשיו כאילו אסור היה אילת. לא? מעניין, נחל שם סיכום, תקבל אישור נכון או לא? בגדול.
הטבלה, הקובץ האקסל היחידי הוא. טוב, אז תבר עם...
אין לך שום...
אני מנהל מפעל, הוא מקבל אישור רישיון עסק, מפעל על כל הגורמים בערך שהם זרקו פה, ואסור היה לתת להביע דעת, מה שאני אומר לחתום עכשיו.
בסדר, אחרי שתחתום בדיון הבא תחתום.
לא, אני סתם, אני שואל פותטית, עוד פעם.
זה לא ספציפי, דיברנו על המפעל. דיברנו על מדיניות, באופן כללי.
אם היינו מדברים על מדיניות, יכול להיות אבל יורם, שאם היינו מדברים על מדיניות ומפעלי תעשייה ספציפיים, אז אולי...
לא, לא, לעבוד מדיניות, לא חקרית, לא על משהו ספציפי.
בואו נעשה רגע את הברים ואחרי זה רם לבקשתך, אתה ביקשת להיות בשתיים, נכון? לא הזכרת לי, אבל אחרי אתה בא. כן.
אני, ועדת תכנון ובנייה, זה ועדת תכנון ובנייה, זה גוף נפרד לגמרי, אנחנו פה ב... אני לא
א', אני לא זוכר שניר אמר שהמשאבים מוגבלים אפילו לתמר. אני אמרתי, כמו הדוגמה שמורן אמרה, שכמו שכיפת ברזל לא שמים בכל מקום, אלא מתעדפים באיזה מקומות שמים, אותו דבר, אנחנו מתעדפים את לפי הסיכון, הסיכון באירוע.
גם
בעיריית
תל אביב המשאבים מוגבלים ויש להם מדיניות. כאילו, לא חיים באוטופיה.
עסק מדרישות חוקיות.
תראה, מולי נצא אני אביך.
השבים שאתה משקיע באכיפה, הם לא יכולים להיות באותה עצימות בכל מקום, אבל בוודאי שאתה לא יכול לפתור שום עסק מקיום דרישות החוק.
אנחנו אוכפים.
מה זה לא אוכל? אתה יכול להחליט שאתה צריך לחלק את המשאבים שאתה בצורה מסוימת. אתה נותן עדיפות לנושאים מסוימים. זה לא אומר שאתה כותר את בית העסק הזה מקיום הוראות כללי.
שאתה לא אוכף.
אם משהו יקרה בבית העסק הזה ומישהו יחטוף מחלה והוא לא קיים את רישיון העסק, הם רישו את הוראות החוק. זה בעיה? אבל... אפשר לפתח שם, אבל אתה יודע. במה?
בנעבר.
קובע מדיניות, אז אתה פועל לפי קווי מדיניות, יש בכל מדיניות אכיפה יש גם ברשויות אכיפת חוק במדינה יש להם מדיניות אכיפה.
כיבוי יש? רכישת דמות, תבורת, תורן כיבוי יש תמר?
לא, היא לא יכולה להגיד מבחינה חוקית שהיא לא אוכפת משהו שהוא לא חוקי, אבל היא יכולה להגיד שמבחינת המדרג האכיפה שלה, אז זה במדרג התחתון, מבחינת רף העבירות שהיא מתעסקת בהם.
אני מזכיר שהדיון כבר הסתיים, אז אם רוצים אחר כך שאלות אחרה, אז סבבה, קדימה. דיון שבין לא חברי המלאה אפשר לעשות גם, לתאם פגישה ולעשות. כן, תברי מידן.
טוב, אז...
לא, תעלה רק...
רגע, ככה מסתיים הדיון איתו?
מה? כן, הדיון הסתיים, הצבענו, אם יש לרן שאלות אחר כך, הוא מוזמן לפנות ולדבר עליהם.
כן,
זה... אז זה...
לא מחזיק פה את כל חברי המליאה שכבר הצביעו על זה עכשיו לדיון נוסף.
יש מדיניות.
דבר, נו.
טוב, אז ככה. תברים, יש את הטבלה תברים, מי שרוצה לפתוח מולו זה נמצא בחומרים, הטבלת אקסל. השלושה תברים הראשונים זה השתתפויות של משרד הביטחון. הראשון זה רכישת גרור תאורה. משרד הביטחון שם 50 אלף ואנחנו 25, זה המצ'ינג. התבר השני זה רכישת טרקטורון כיבוי אש תמר, זה גם משרד הביטחון שם 145, יש תחום השתתפות יפה מאוד, ואנחנו 15 משלימים, כולם מקרן נכסים. והתבר השלישי זה רכישת רכב ביטחון לקבת המועצה, פעם בחמש שנים נפתחת הקצאה החדשה להחליף את הרכב של הקבת, ובדרך כלל גם רפשצים ביישובים. אנחנו במקרה הזה שמים יותר כסף, אבל צריך לזכור שהרכב הוא רכב שנשאר בבעלות המועצה. גם את הרכב הקיים של הקבת אנחנו מעמידים למכרז למכירה, קשה לי לדעת גם מה הצפי של המכירה שלו, אבל בדרך כלל זה בסכומים טובים, והוא יצא גם כן, אז הוא יוצא למכרז וזה מכסה לנו את מכסה את רוב העלות של המועצה או את חלקה. בכל מקרה זה הרכב של הקבת שאנחנו צריכים, זה הרכב גדול עם רישום ג' וכל מה שנדרש. התב"ר הרביעי, תכנון וביצוע שיפוץ בית ספר יסודי. האמת מספר שנים כבר לא שיפצנו את בית ספר יסודי, והמטרה להיכנס פה לתכנון ושיפוץ, תוכנית שיפוץ והתאמה לבית ספר.
לשמחתנו יש לנו גם כמות מאוד גדולה של ילדים בכיתה א' שנה הבאה.
מה שאתה מבקש זה רק כמות תכנון,
כמה יש?
לא, זה גם אמור להיות חלק מה, זה שיפוץ קטן שהולך להיות שם. ראשוני, אין עדיין, כן, זה ראשוני, זה צבע והתאמות וכאלה. אני מאמין שלא נצטרך לעלות איזה עוד הפעם. זה התאמות ונגיעה, כמו שאומרים, להתחיל לעשות כמה התאמות ודברים. בהתאם לתוכנית שמנהלת בית ספר ומנהלת אגב חינוך רוצה.
לפני שאתם יוצאים לנוהל כזה, יש איזשהו עמדן שאתם רוצים לעלות השיפוץ, או שיש איזשהו כלל אצבע מסוים? לדוגמה, אני צריך לעשות צבע ב-1000 מטר בית ספר, עולה לי X למטר, על פי זה אני מגיש בקשה לתב"ר, או שאני מבקש 500,000 והשלמות אחר כך.
לא, אז יש לנו, תראה, זה מתחלק, גם וגם, בסדר? אבל יש לנו איזה תהליך של יזום פרויקטים שאנחנו עושים, יש לפי הנוהל פרויקטים, האגף צריך לרצות בכלל את הפרויקט, אז נגיד במקרה הזה זה אגף חינוך, הגיש יזום פרויקטים, רוצה את הפרויקט, עובר לאגף הנדסה, אגף הנדסה עושה שנייה איזה בחינה, מעביר לראש המועצה, ראש המועצה מאשר, ואז זה יוצא לדרך. ואז אגף הנדסה יושב על עומדנים ראשוניים במקרה הזה, בסדר? כמו שהם עשו פה עומדן שיפוץ מאוד ראשונים למקרה הזה, ולפי העלויות שהם מקובלים ומכירים, ואז אנחנו רק פותחים את התב"ר.
בפרויקטים יותר גדולים, אז אנחנו עושים קודם פותחים את התב"ר לתכנון, ואחרי זה משלימים.
זה בפרויקטים
הגדולים.
ואז יש
עומדנים וכו'.
כן, תראה איזה...
אתה פותח כדי לקחת מתכננים ויועצים רלוונטיים, ואז אתה מגיע
פה.
לא, זה לדעתי.
זה כבר, בגלל שזה ממש קטן, זה כבר פרויקט שהם
עשו... אם לא יהיו תקלות בזה שזה שיפוץ, ואתה יודע, ואתה מתחיל משהו ואחרי זה מגלה מה התפרק לך בידיים, בדרך כלל שזה פרויקטים כאלה.
משתדלים בפרויקטים קטנים כמו זה כבר לבוא
פעם. אבל בדרך כלל תברים, אם זה לא טובים, אם זה לא משהו שאתה קונה, אלא פרויקטים, הוא בדרך כלל תבר יכול להגיע פעמיים אולי למדינה, פעם אחת מה שתכננת ואחרי זה לעשות תיקונים, או שהצלחנו לגייס כסף במקורות חיצוניים, ואז אנחנו
מבינים... בוא נגיד בתקווה שתב"רים יחזרו למליאה מקסימום פעמיים, כמו שאתה אומר, כחלק מהליך תכנוני שמראש, ולא להשלמות ולהשלמות, קורה מדי פעם, מקווים ש...
כן, קשה לעקוב.
כן, בדיוק. אז התב"ר הבא זה שיפוץ מוסדות חינוך, זה גם תב"ר שהוא גדול, קבוע, אחרי זה אנחנו כבר נסגור ונעשה, אבל היו שם כבר מספר פרויקטים. השיפוץ עכשיו זה בעצם כתוב בהסבר, זה תוספת שתי כיתות במרחב מוגן להגדלה של התיכון, זה בשביל לתת מענה לתלמידים ולמגמות של שנת לימודים הזאת, מטרה להיכנס בחופשת קיץ הזאת עכשיו.
עלינו בעוד 10% בכמות התלמידים בתיכון, כן. 300 ל-330.
העלות הפרויקט היא 1,350,000, אנחנו מגדילים ב-935,000, כי נשאר לנו קצת יתרות מהפרויקט הקודם, זה דבר שהוא כל שנה אנחנו מגדילים את זה בהתאם לשיפוץ ולתכנון, אחרי הפרויקט הזה כבר יהיה איזה סגירה, כי אחרי זה צריך לראות פנינו לאן מבחינת התיכון והשיפוץ, כי הולך להיות שם עניין של רעידות אדמה ודברים קצת יותר גדולים, אז זה כבר יהיה כפרויקט נפרד גדול. אז זה התב"ר של השיפוץ הקיץ, כמובן שהכל עם, גם מפורט פה וגם יש מכתבים בחומרים ועומדנים שנשלחו. והתב"ר הבא, זה תב"ר לצערי שחזר מספר פעמים מכל מיני סיבות, גם משינוי תכנון וגם מהתייקרויות של הקבלן, מעיכובים שקרו, זה המרכז חירום המדובר שנמצא פה ליד מבנה המועצה, שעכשיו הקבלן חזר לעבוד עם פועלים הודים. יש פה גידול משמעותי, חלק הגדול מהכסף למשרד הפנים זה 7 מיליון על החלטת ממשלה 3742, שקיבלנו כמה פרויקטים גדולים ברמה הרוחבית, ארצית, לעשות פה, אחד מהם זה המרכז חירום שאושר, אז זה ה-7 מיליון, ואנחנו תקצבנו בזמנו 3.2 כהשלמה לפרויקט, עכשיו אנחנו רוצים להגדיל בעוד 3.4 מיליון שח, כתוב בפירוט את הדברים, אבל בגדול, סתם לדוגמה כמה כאלה, אחד זה עדכון תכנון שעשינו שם, היה לנו ביצוע קירות במקום המסלעות, שזה עלות משמעותית יותר יקרה ממה שתוכנן בתחילת הדרך של המסלעות, החלפת קרקע שאתה נדרשת, איתום של הקירות, ביצוע כלונסאות למבנים היבילים, אנחנו, זה מבנה גדול שאנחנו בונים ועוד שני מבנים יבילים גם לקאבה וגם למשטרה כחלק מהמרכז חירום אזורי שאנחנו בונים פה, אז בסוף הרחיבו את הכלונסאות לשם, בכללי גם הכלונסאות התגלה שהקרקע שם מורכבת והעלויות שם התייקרו, עשו כלונס במקום כלונס מסוג X, בסוף היו צריכים לעשות מסוג אחר מבחינת הכמויות של הברזל, בטון ועומק.
למה לעבור למפסדה?
שאלות מקצועיות מדי בשבילי אחי, אני יותר איש כספים, אבל זה לגלעד, אני לא יודע לענות על זה. אני יודע מה זה
רפסוד, אני לא יודע לענות על זה. וכמה אנחנו מוסיפים פה?
3.5 מיליון שקל אמרנו.
צף.
אז אחד זה, כן, לא, אני יודע מה זה רפסוד, אני לא יודע להסביר את השיקול. יש לנו פה גם גידור מסביב למתחם, כולל שערים צהובים וכל מה שנדרש. ביצוע דרך גישה למתחם, בהתחלה לא היה, שינו אותה.
מרכז
חירום אזורי, הגדול. דיברנו עליו במליאת הייתה כבר כמה פעמים, התייקרות של המבנה מדע פלוס המשטרה, תוכנוקים מבנה יבילים, זה יש לנו, יהיה לנו הסכם נפרד מול המשטרה ומול מדע לסחירות, לפי שמעות שעשינו, אבל עדיין אחרי כל התכנונים וההתאמות שהם ביקשו שם, זה קצת התייקר, בסוף זה יגולם בצורה כזו אחרת על הסחירות. כמובן שגם לנו יש איזה אינטרס מסוים, שגם מדע ישבו פה, גם המשטרה, חלי וכל מי שאמור לשבת שם בתוך המבנה הזה מרכז חירום אזורי, וכמובן עלויות החומרים בגלל המלחמה, עלויות שהם לא פלסטינאים והודים וכל הבלגן שהיה עם הקבלן ולהחזיר אותו, היה שם סיפור קצת מורכב, כמובן שיש פירוט שלם, כתב כמויות, עומדנים, זה הלך וחזר, זה חצי שנה עובדים על הדבר הזה, לדייק אותו, בסוף יצא סכום מאוד גדול, עדיין אנחנו מאמינים בפרויקט וחושבים שהוא מחוץ למועצה. מה?
קבלן?
קבלן חזר והתחיל לעבוד.
מי הקבלן?
מי הקבלן?
ברח לי שם שם. לא
זוכר. מה הייתה עלות למטר רבוע מבנה כולל הכל אל מול מה היום?
לא זוכר, אבל יש פה עלייה כמעט של 30%.
לא יודע מה נגיד. צריך לזכור שגם במרכז חירום כל הקומה העליונה כביכול זה קומה של החברה הכלכלית שהמטרה לבנות להם משרדים גם בגלל הגודל שלה, גם בגלל ההתפתחות ולהוציא אותם מבנה המועצה, וגם זה קצת השתנה. בוא נגיד מהתכנון הראשוני באמת היה פה כבר סוג של תכנון מחדש.
אני אבל מקבל את ההערה, מי חושב? מורן, תרשמי לי בבקשה לקבל מהנדסה מה היה התכנון הראשוני, כמה הוספנו בגלל הקומה השנייה של החקל, אנחנו נקבל מהחקל אחרי זה שכר דירה כמובן.
כל הבניין יהיה עצמו, הוא לא מוזכר למעט אולי הפיקוח שעובר לשם שלנו, אבל 90% 80% מהמבנה הוא
בחוץ.
והוספנו גם חדר שרתים שבהתחלה בתכנון הראשוני לא היה, כבר הוא נשאר במועצה והגדלנו אותו לשם.
אבל זה אירוע מספיק
גדול כדי שנ... יש את הכל מסודר בהנדסה, את הפירוט, את המספר המדויק וזה אני לא זוכר, אבל יש את הכל...
אני חייב את התשובה, בסדר.
אבל זה כל הדברים. העיקריים זה כמובן המרכז חירום, 3.5 מיליון, 950 להוספת יבילים בתיכון והרחבה של השיפוץ, וחצי מיליון שקל לבית ספר יסודי, היתר זה המצ'ינג שדיברתי עם משרד הביטחון, אם יש עוד שאלות, אני בשמחה.
לא, מי בעד לאשר? נרים את ידו, תודה רבה לכם. אנחנו עושים רגע הפסקה בישיבה, אנחנו עוברים לישיבה שלא מנה...
לא, 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 לא.
מה?
אבל אתה מינים אחד, בוא תסגור את זה.
מה עוד דברים בישיבה?
ענייני ארנונה.
ארנונה זה ישיבה נקפלת.
ועדת ערר,
חבר. סליחה.
חבר ועדת ערר לענייני, חבר לוועדת ערר לענייני ארנונה, מורן.
כן, יש לנו ועדת ערר לענייני ארנונה של ליד המועצה האזורית תמר. היא לא ועדה שאנחנו מנהלים אותה, אלא היא ועדה של, יש בה ארבעה חברים היום, עם יועץ חיצוני, עורך דין שמלווה את הוועדה, שבעצם היא דנה בעררים שמוגשים על החלטות של מנהל ארנונה, סביב השגות שהוגשו בארנונה, בנוגע לסיווג, לשטח, לעלות ה... מה? ההשגות מוגשות למנהל ארנונה, שהוא
גזבר המועצה. יש ארנונה יוצאת שומה, מי שרוצה רשאי להגיש תוך איקס ימים השגה, השגה עוברת אליי, הם עושים בחינה מצוינת במועצה, אני מקבל או לא מקבל, בהינתן שלא קיבלתי, השלב הבא בדרך כלל זה הוועדת ערר הזאת, שזה מעליי, היא מתנהלת לבד ויש לה סמכות גם לשנות ההחלטה
שלה. יש בה ארבעה חברים.
עדיף לא שתבש בסתם.
אחד ביקש לסיים את תפקידו, מר דוד שיינס. בנוסף, גברת נעמה ורמוט צריכה לסיים את תפקידה.
אח של לנה, אשתו של דוד שיין, נהרג במלחמה באוקראינה, הוא היה חייל אוקראינה.
הוא עובד בערד.
דוד של ערד?
דוד עובד בערד. אז לאשר את סיום תפקידו של מר דוד שיין כחבר בוועדה, לאשר, עשינו פרסום ביישובי המועצה לקבל חברים חדשים, אז יש אחד שאנחנו כבר מבקשים להעלות אותו לאישורכם, זה מר איתי גורדון, חבר ועדת ערד בעניין ארנונה. יש לנו עוד חברה שעכשיו אנחנו משנים את הבדיקות והיא תעלה לשאיפה במליאה הבאה, כי אנחנו צריכים שם להחליף כבר את הרכבים. וגברת נעמה ורמוט שמלוות חברת ועדה כבר 8 שנים, צריכה בהתאם לתקנות לסיים את תפקידה. אנחנו מבקשים לאפשר לה להמשיך לדון בשני סוגי עררים, כפי שכתוב לכם בדברי ההסבר, שהיא כבר החלה לדון בהן, כולל עררים של המלונות בנוגע לסיווג שלהם כמגורים בחרבות ברזל, זה יימשך גם בשנת 2024. ובהתאם לאשר שני הרכבים, הרכב ראשון זה יהושע פקס ויור, איתי גורדון חבר, שחף חומרי חבר, הרכב שני יהושע פקס יור, שחף חומרי חבר, נעמה ורמוט חברה, זה בעררים שהיא תמשיך לטפל בהם.
איתי...
כמובן שזה יפורסם ברשומות לאחר...
מי זה איתי?
איתי גורדון מאנגלי.
הוא... כן.
עכשיו אנגלי.
ואם יש לכם חברים נוספים? אתם מוזמנים, אנחנו כבר עשינו פניות, פנינו, פרסם.
זה דרך אגב זה בשכר.
שכר נמוך, אבל
זה. שכר נמוך, אבל זה שכר.
כמה חברים יש בוועדה הזו, אמרנו? כמה חברים יש בוועדה הזו היום?
ארבעה. יושבים שלושה כעיקרון, אבל שלושה בהרכב, אבל
צריך עוד. בדיוק, איזוגים, נכון?
לא, לא, צריך עוד. אם יש עוד חברים שמעוניינים.
אנחנו צריכים לפחות
ארבעה. יש כמה הרכבים. יש הרכבים שכאילו, יש ארבעה חברים, וכמה הרכבים. תמיד הם יושבים שלושה, אבל אתה יכול להיות רגוע, אתה לא יכול, אתה לא יכול להיות. היינו מאוד רוצים, אבל אתה יודע.
אני גם לא יכול.
טוב, מי בעד לאשר את איתי?
שלושת הדברים, גם סיום תפקידו של דוד שיין, אישור המנויו של איתי גורדון, אישור לנעמה ורמוט להמשיך לדון בעררים שהיא התחילה, ושני הרכבים שהקראתי.
תודה. מי בעד? תודה רבה. אנחנו עוצרים רגע את הישיבה, ואנחנו עוברים רגע לישיבה שלא מלא מניין. ישיבה שלא מן המניין, מספר, זה לא 6, זה 5.
מה 5?
קודם ישיבה שלא מן המניין, מספר 5 עכשיו. בנושא, זאת תהיה 6, מספר 5, שהיא דנה בנושא דוח שנתי בתלונות הציבור. רן, אתה איתנו? רן איתנו?
אז רן יהיה 5 נים?
כן. רן, אתה עכשיו על שקט, אתה איתנו? או השארת רק את ההקלטה? בסדר, מישהו יכול להעלות לי את הדוח על הזה, איתן? מי מחובר? איציק. אתה רוצה להציג רן או אתה רוצה שאני אציג? אוקיי. לא, תתחיל, תתחיל. אתה הממונה על תלונות הציבור.
כן, אני רואה כלום. זה
שבר יותר גרוע,
כן. לא, הכל בסדר. תגיד לי רגע, נו כן, כן כן, דבר. לא, דבר. אני רוצה לדעת בקריית שמונה מה הזמן ממוצע לטיפול בתלונה.
משהו שלך ירישו.
לא, כי אם ניהלת איתו שיחה, אני אגיד לך למה, כי אני חושב באמת בתחילת הדוח יש פה את שתי הטבלאות המרכזיות. מצד אחד רואים גידול בכמות התלונות, מאוד גדול כפי שאתה אמרת, ומצד שני, הגרף אחריו מראה את זמן הטיפול בתלונה, שהוא א', הוא מתחת לזמן הממוצע שאתה אמור לטפל, הזמן הממוצע צריך להיות 33 ימים, ופה הטיפול בתלונה, אם אני זוכר נכון, 12.5 ימים, זאת אומרת שהמערכת, למרות שהממונה הוא רק 25%, עדיין יכולת העבודה שלו היא מרשימה, אם הוא מצליח לטפל בתמונה בשליש מהזמן המותר לו לטפל בה. אני לא מבין למה אתה מתנצל, אני רק פרגנתי שזמן הטיפול, למרות שכמות הפניות עלו, זמן הטיפול ירד. תסתכל, שמתי את שני הגרפים, אתה רואה את זה, זה משותף. כמות הפניות עלתה, זמן הטיפול ירד. פעם היינו מקבלים הרבה פחות תלונות, והיה לוקח הרבה יותר זמן לטפל בהם, היום מקבלים יותר תלונות, וזמן הטיפול ירד. אז אני חושב שזה אומר, דווקא אני בא לפרגן פה לפעילות בתחום הזאת. טוב, אוקיי, תודה. יש שאלות לרן על הדוח? אתם כולכם קיבלתם אותו? ואם אין שאלות אז אני מבקש לאשר את הדוח.
לא מאשרים,
רק רואים אותו.
רק דנים.
רק דנים. טוב, אז רן, תודה רבה, ואני מקווה שיהיה לנו פחות תלונות, אבל שנשאר במהירות תגובה הזאת. אז תודה רבה לרן. ואני, יופי, אנחנו חוזרים רק לגמור את המליאה הרגילה. מה זה? איציק.
רגע, אני אעצור את השיתוף. רגע, מה?
אני צריך לפתוח את הדוחות.
מה זה?
לא צריך לפתוח את הלוחות. טוב, אני אציג אותם ויש לכולם.
שעון. רק לידיעה.
לא, זה לא
לידיעה. לא, לאישור, אתם זוכרים, במליאה הקודמת אישרנו את הדוחות השנתיים, לדעתי, של עין גדי ו...
גדי ו...
נאות הכיכר.
נאות הכיכר.
עין גדי ועין חצבה.
עין גדי ועין חצבה. עכשיו אנחנו נשלים, צריכים לאשר בדיוק את... קיבלנו את שאר הדוחות.
אוקיי. תציג או שאתם רוצים
להראות? תציג, תציג.
אוקיי, אז יש לנו שלושה דוחות. קודם כל, כל החוות דעת של רואי החשבון על הדוחות הכספיים, חוות דעת חלקות. אנחנו נתחיל עם הדוח הכספי של ועד מקומי עם תמר. נתחיל מדוח על הפעילויות. הכנסות הוועד הסתכמו ל-1,550,000, מתוכם 1,389,000 השתתפות המועצה האזורית ו-160,000 שקלים הכנסות עצמיות. ההוצאות התפלגו כדלקמן: שירותים מקומיים 874,000 שקלים, שירותים ממלכתיים 507,000 שקלים, הוצאות הנהלה וכלליות 195,000 שקלים, סך הכל ההוצאות 1,576,000. השנה הסתכמה לגירעון של כ-26,000 שקלים. אני אעבור לצד המאזן. נכסים שוטפים, לוועד יש כ-141,000 שקלים בחשבונות הבנק, הכנסות לקבל כ-14,000 שקלים, התחייבויות לשלם 158,000 שקלים, וגירעון מצטבר בתקציב הרגיל של 2,700,000 שקלים. זה לגבי ועד מקומי תמר. דוח הבא של נאות הכיכר. נתחיל מהדוח על הפעילויות. הכנסות הוועד 1,380,000, כולם מקורם במועצה האזורית. ההוצאות התפלגו כדלקמן: שירותים מקומיים 478,000 שקלים, שירותים ממלכתיים 718,000 שקלים, הוצאות הנהלה וכלליות 171,000 שקלים, והוצאות מימון 1,655 שקלים. סך הכל עודף שוטף בתקציב הרגיל של 10,173 שקלים.
זה חמש.
מה זה חמש? אתה לא מצביע על כל אחד?
בבקשה?
אתה לא מצביע על כל אחד?
זה מנהלים.
אפשר, אבל לא משנה, שיציג את זה אחרי זה נצביע על כל אחד.
אוקיי.
המאזן, מצבת הנכסים ליום 31 לדצמבר 2023, נכסים בבנקים, יתרות בעצם, יתרות מזומנים בבנקים 332,000 שקלים, הכנסות לקבל 78,000 שקלים, הוצאות לשלם 328,000 שקלים, והעודף המצטבר בתקציב הרגיל מסתכם ל-82,000 שקלים. דוח הבא של הר המסע. הכנסות הוועד 1,731,000, מתוכם 1,378,000 מהמועצה האזורית, הכנסות עצמיות ואחרות כ-352,000 שקלים, ההוצאות לשירותים מקומיים 458,000 שקלים, שירותים ממלכתיים 803,000 שקלים, הוצאות הנהלה וכלליות 397,000 שקלים, סך הכל ההוצאות 1,660,000. השנה הסתיימה בעודף שוטף בתקציב הרגיל של כ-71,000 שקלים.
אני אגיד כמה מילים לפני על הדוחות, לפני האישור. באופן כללי, כל הוועדים המקומיים, אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא. כולם עובדים בצורה תקינה. הדוחות של רואי חשבון, ללא חוות דעת נקייה, כמו שאומרים, ההתנהלות הכספית היא טובה, אנחנו מבקרים אותה לאורך כל הדרך. תקציב הוועדים עובר לפי סל שירותים ולפי מה שהגדרנו בתחילת השנה בתקציב. הוועדים מבצעים את העבודות דרך הוועד לפי מה שהמועצה הצילה עליהם בתחילת הדרך, וכך זה מתנהל תקין. חלק מהוועדים ראינו שיש עודף בנאות הכיכר ובהר המסע, זה בגלל פעילויות שלא ביצעו, ואנחנו מתקציבים, אמרתי לגבי, אנחנו מתקציבים מראש ב-1/12 בשביל להקל תזרימית על הוועדים. כנראה שחלק מבצעים את הבקרה בדיעבד, חלק מהדברים שלא בוצעו, אז אנחנו בתיאום מולם נעשה, או נסיט את זה למקומות אחרים בשביל להוריד את העודף, או נקטין תקציבים, נעשה את זה בכל מקרה בתיאום מול הוועד. אבל לשמחתי כל הוועדים עובדים בצורה תקינה ומתנהלים בצורה תקינה.
רק לא הבנתי, אם אתה מעביר את התקציב בשביל להקל על הוועדים 1/12, כן? אז שוב, איך ה-10,000 הם נשארו? העברת להם את הכסף והוא לא נוצל, הוא נמצא
לא, לשום מקום? רגע, צריך לזכור שאנחנו עושים דוח כספי.
אתה מבין את השאלה
רגע, שלי? רגע, גבי, אני אסביר. כשאנחנו עושים דוח כספי, אוקיי, אנחנו עושים נכון את המצב ל-31 ל-12. עכשיו, יכול להיות שאני קניתי למשל אפילו אני מעסיק מדריך נוער, בסדר, ואני משלם לנו אותו מזכורת בתשיעי לחודש על החודש הקודם. זאת אומרת שב-31-12 עוד לא שילמתי לו את המזכורת, אז הכסף עוד אצלי, ההתחייבות כבר בשנה הבאה. יכול להיות שקניתי, לא יודע מה, קניתי, לא יודע מה, חומר הדברה לרסס את הדשא, החומר אצלי, אבל אני משלם שוטף 30, אני משלם חודש הבא.
אבל לפי מה שהוא אומר, אתה מעביר את הכסף 1/12 לטובת השוטף של היישוב.
כן.
נכון?
כן.
אז מה נשאר לנו? היתרה הזאת זה 1/12?
לא.
לא, זה בטוטל.
זה מה שנשאר לו פיזית, מספרית.
זה הכסף ש... זאת אומרת, מהחודש הראשון נשאר לו שקל, מהחודש השני נשאר לו שני שקלים. זה מצטבר.
אבל במקרה...
דוח כספי...
אבל הכסף אצלו כבר.
כן, כן. אבל יכול להיות שיש לו עוד התחייבות שיצטרך להוציא. דוח כספי מצלם לך את תמונת המצב לתאריך מסוים, בדוח כספי שנתי, ל-31 לדצמבר. עכשיו יכול להיות שזה כסף שהוא כבר מחויב, כמו שיש פה התחייבויות שהוא צריך לשלם, יכול להיות שיש עוד כסף שהוא צריך לקבל.
אבל יבוא מחר לבקש ממך את הכסף.
הוא לא יכול לבוא לבקש עוד כסף, זה לא פשוט.
לא,
הוא מקבל את הכסף מראש בחלקי 12, חלק מהדברים זה כמו ניר אומר, זה יכול להיות בערי תשלום, כן.
אני מבין את ההסבר, שגם אתה נתקע בה...
חלק מהדברים זה פערי תשלום, כמו שניר הסביר וחידד. חלק שני, זה יכול להיות שפעילויות שהיו מתוכננות ולא בוצעו בצורה. בסדר? נגיד, סתם דוגמה, מדריך נוער, היו צריכים לגייס שני מדריכי נוער וגייסו רק אחד. אז נשאר לו חלק מהכסף. הוא קיבל ממני את הכסף מראש, אבל בפועל הוא לא הוציא את כל הכסף, כי נגיד...
זה כמו נשמע לי יותר רגיעות.
זה דוגמה אחת, זה הדוגמה העיקרית.
זה כמו נשמע לי יותר רגיעות, אבל עדיין, האחד חלקי 12 שאתה מעביר כל חודש, זה לא מסתדר להיות עם היתרה הזאת.
לא, כי זה לא... אתה צודק, אבל אם נגיד חלק מהשנה הוא העסיק מדריך נוער, והמדריך נוער עזב, ועכשיו 3 חודשים לא היה לו מדריך נוער...
נשאר עם כסף.
אז נשאר לו כסף, היה בעבר נגיד... שבהר המסע נגיד הם ביקשו להעביר את הקצף הזה שהם לא השתלמו, השתמשו לפעילויות תרבות, אנחנו השארנו להם, אז... אבל זה צילום תמונת מצב נכון ליום ה-31-12-23.
לא מסתדר לי, מה נגיד? אם אתה מעביר כל ראשון לחודש, אתה מעביר 1/12.
נו.
כן, היה לי 1,200,000, אני כל חודש מעביר, אני יודע, 100,000, כן? 100,000 העברתי. הגיע מינואר עד דצמבר, העברתי כל חודש מזה.
אבל אם חודש אחד...
ובפנים יש פעילות של נוער ומדריך
אותו. גבי, אבל אם חודש אחד הוצאתי מתוך המאה רק 80, אז נשאר לי 20, לא נשאר.
אתה הוצא, היישוב הוציא, אבל את הכסף העברת.
נכון.
המועצה...
זאת אומרת, המועצה העבירה את הכסף, שם לא ניצלו.
נכון.
אז הכסף נמצא שם.
נכון.
או, זה מה שצריך לדעת.
כן. זה המשמעות של הדעת.
לא.
כן.
כן.
עכשיו,
זה רוצה לפה על הדרך. אני רוצה לקרוא לזה ככה כסימני דרך.
בסדר.
הדוח
עיקר לפלאח. תדבר על פלאח, לא על חשבונן.
זה דוח של הוועד המקומי, ובדיוק זה. נשאר כסף בגלל
שלא... עכשיו, בגלל שדוח זה כסף שאנחנו מקצים לו לעשות פעולות שאנחנו בתחילת השנה מנחים אותו לעשות, אז אנחנו גם צריכים לאשר את זה בסוף.
אוקיי, זה מקרה, והכסף הזה נמצא בעבודה.
הוא נוצל.
כן, זה דוח של הסבא, זה שם, זה של המועצה.
אז הוא נמצא שם, הוא צריך להיות שם בזכות, ביתרון, לא יודע מה.
נכון, נכון, זה מה שהוא אומר, שיש זכות.
נפרד בתיאום איתנו, והוועד נחליט לא לבצע הסתה או להקטין. אנחנו בתיאום מלא מול הוועד המקומי, בכל מקרה זה עלויות וכספים שהוועד המקומי מבצע.
בכל מקרה, אנחנו קובעים לו את המגרש בו הוא משחק, כשאנחנו מאצילים לו את הסמכויות. לקראת נובמבר נצטרך, או אוקטובר צריך להציל סמכויות לוועדים המקומיים לשנה הבאה, ל-2025. אתם תראו, אנחנו מציעים לנו סמכויות בתחומים מסוימים, שהם תחומי הפעילות של המועצה, ואנחנו בעצם הופכים אותו לזרוע המבצע, כאילו עבורנו. ואז אנחנו נותנים לו כסף בשביל זה. טוב, אז מי בעד לאשר את ה... את הדוח גם של נאות
הכיכר. זה אינפורמציה, לא?
לא, אבל בגלל שזה דוח של ועד מקומי צריך לאשר.
של נאות הכיכר, מה עוד יש לנו?
נאות הכיכר, אין תמר והר המסע.
אין תמר והר המסע. תודה רבה, עכשיו לתקציב.
לא, אני פשוט מכין שאלות לוועד מקומי.
אתה רוצה
עכשיו?
כן, 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 יאללה. אנחנו עכשיו, זה לידיעה, זה לא לאישור, נכון?
אותו מילה, אותו מילה.
זה לאישור?
מי?
או לאינדיה. עכשיו אנחנו צריכים שאתם תאשרו לנו את עדכון התקציב מספר 1. עדכון התקציב מספר 1, גבי, הנה.
בשבילנו
פלאחים, אני גם התיישבתי פה בתור פלאח, למדתי עם הזמן, לקח לי 4 שנים. אנחנו מאשרים בתחילת השנה את תקציב המועצה, ואנחנו במהלך השנה מאשרים עדכונים לתקציב. למה? כי חלק הכסף הוצאנו, חלק לא הוצאנו, חלק גבינו יותר, חלק גבינו פחות. התקצוב האחרון, האישור האחרון הוא הביצוע. אבל כרגע אנחנו כאילו את הביצוע של חצי שנה.
זה גם פלח מבין.
בדיוק.
ונספח השני, אתה רואה את כל העבוד.
אז איפה זה? שנייה.
זה נקרא עדכון תקציב הרשות, קובץ.
איפה? תגיד לי שאני מגיע לזה.
הנה, הנה, עוד אחד למעלה. תחו אותו.
זה?
כן. השני זה אקסלים, מי שרוצה להתעמק. אני, אבל אני מציב.
כן. דבר, ידע.
אז כפי שאני אסביר, אנחנו מאשרים את התקציב שלוש פעמים בשנה. מאשרים את התקציב בתחילת שנה, מעדכנים אותו במחצית השנה שזה עכשיו, עושים עוד עדכון בספטמבר, עדכון נוסף מכל מיני סיבות שיכולות לקרות ולדבר עליהן, והעדכון האחרון זה בדצמבר, שבו אנחנו גם מאשרים את התקציב האחרון, עושים עדכון מספר 3, וגם מאשרים תקציב ל-2025. בסדר? זה המחזוריות של התקציב בעצם.
עדכון תקציב זה בעצם, כמו שאמרת, אישור מה שקרה.
אוקיי.
מול התוכנית, סוג של תוכנית מול ביצוע.
אז התקציב המקורי היה 214.8 מיליון שח, זה התקציב שאישרנו בתחילת הדרך, בתחילת שנת 2024. יש לנו בעדכון תקציב הזה גידול בהוצאות בסך של כ-983 אלפי שח, מנגד גידול בהכנסות בסך
של... אגב, לא אישרנו אותו בתחילת 2024, אישרנו אותו...
במקרה הזה בלבנסקי, בגלל זה הוא קטן דרך. וקטן בעדכון, אין יותר מדי דברים. מנגד בהכנסות יש לנו גידול של מיליון שח. דרך אגב, סתם כאילו בשביל לייצר איזה קו אחיד, אני בכל עדכון תקציב, אני מסביר פה בדברי הסבר, ממש מציג אותם בעל פה, כל שינוי שהוא מעל 100 אלף שקל. לדוגמה, לא יודע, אני נכנסה, תקצבתי 10 שקלים במשהו מסוים, ובסוף 100 אלף שקלים במשהו מסוים, ובסוף זה עלה, גדל במעל 100 אלף שקלים, אני ממש מציג אותו פה בדברי ההסבר. בנספחים ששלחנו לכם בחומרים יש אקסל אחד שבא ואומר את כל הגידול בהוצאות, גם גידול של שקל בעצם, את כל הגידול בהכנסות והגידול בהוצאות, וכל העברה בין סעיפים שיש לנו, לקחנו מסעיף X לסעיף Y. אנחנו כרשות איתנה, אנחנו מחויבים לתקצב 1% מהתקציב בסעיף רזרבה, יש לנו את זה סעיף במסגרת, ואנחנו עושים במהלך השנה העברות מהרזרבה לסעיפים אחרים. לדוגמה, לא יודע, יצאנו למכרז, התייקר קצת קבלן, אני חשבתי שהעלות של הניקיון בחופים תהיה 10 שקלים, בסוף יצא 12 שקלים אחרי הקבלן, ואז אני העברתי מהרזרבה מ-X ל-Y, וככה אנחנו עושים בעד לאור שנה.
אבל מה שחשוב, עידן, זה מה שאמרת בתחילת הדרך, כשאתם מקבלים את החומרים הביתה, התקציר הכתוב זה כל השינויים מעל 100 אלף שקל. מי שרוצה לחפש את השינויים גם פחות מ-100 אלף שקל,
או לצלול או לעשות drill down, אז כל החומרים שם, ואני מסביר, וכמובן שאני בטוח לשאלו. אז ככה, השינויים בצד ההכנסות, אחד, משרד החינוך בגנים, והחוק שילוב סייעות, כפי שאתם יודעים, היו כל מיני רפורמות בעולם של הסייעות, אנחנו לקחנו את זה בחשבון בתקציב, בהכנסות קצת בזמנו, לא היה לנו ברור מה נקבל ואיך נקבל, אז היינו קצת בשמרנות, ועכשיו שקיבלנו כבר את כל הדיווחים במשרד החינוך, יש לנו גידול של כ-392 אלפי שח, שיפוי בקליטת מפונים, גם פה היינו באי ודאות, האם נקבל, האם לא תצא החלטה, לשמחתי יצאה החלטה נוספת, קודם כל היינו באי ודאות בנוגע לכמות המפונים, והאם תהיה החלטה להאריך את השיפוי שהרשות מקבלת בעבור מפונים, העריכו זה לינואר עד מרץ, קיבלנו את הכסף, וגם עכשיו הולכים להאריך, מאפריל עד יוני, בתקווה, זה עוד לא נסגר סופית, אבל אם יעריכו, אז כנראה גם בעדכון הבא.
5 שקלים ליום למפונים.
5 שקלים ליום למפונים.
זה שיפוי של משרד הפנים.
למועצה בעבור הגידול בעודף.
משרד הפנים עשה עם מרכז השלטון המקומי, עשו שקלול של כמה עולה להחזיק עוד תושב, ומצאו שכל תושב נוסף זה 5 שקלים.
עולה לרשות כ-5 שקלים.
אנחנו מעדיפים, מעבירים למשרד הפנים דיווח כמה מפונים יש אצלנו.
אז כרגע יש לנו גידול של 123 אלפי שח, זה עד סוף יוני, סליחה, אתם יודעים אתכם, זה עד סוף יוני, בתקווה שתהיה החלטה גם על עד ספטמבר, מה שכרגע מדברים. אם תהיה החלטה, אז אנחנו נקבל עוד פעימה, ואז נראה זה כבר בעדכון הבא.
נתן
אותה, עד 15 לאוגוסט. אתה מעולה. אז יהיה שווה לרשות כמה מאות אלפי ש"ח נוספים.
מה זה מים מליחים?
מים מליחים, זה עוד נובע משינוי מדיניות בסוף השנה, פיצול הוצאות. אנחנו את כל החיובים של המים מדווחים, גם את המים שאנחנו רוכשים, אז אנחנו מדווחים את זה בהוצאות ובהכנסות. אז יש לנו פה גידול של מים מליחים בסך של 251 אלפי ש"ח. אין לא דרמטי, זה גם בהוצאות, גם בהכנסות, זה כאילו המים שאנחנו משתמשים.
זה החזר על מה שאנחנו משתמשים, אז זה במלא.
זה חיוב בהוצאות. מוצג פה כישוב, בצד של ההוצאות, אז יש לנו עברה לרבשצים. הרבשצים, אנחנו מקבלים את הכסף ממשרד הביטחון, זאת אומרת שהגידול שאתם רואים פה, בסך של 175 אלף שקל, הוא גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות, כי אנחנו סוג של צינור, מקבלים משרד הביטחון, מעבירים את זה לוועדים המקומיים בהסכם. מחלקת מעיינות זוהר, מנהל אגף טיפול שהיה במועצה, הוא עבר להיות מנהל הקמת האגידים. יש פה תעלות שלו פלוס יועצים. אחד החברה הראשונה שאנחנו מקימים זה תאגיד של מעיינות זוהר, דיברנו על זה גם במליאה הזאת, חברת מים וביוב,
אישרנו אותה במליאה
הקודמת, ונראה לי היה איזה עדכון במליאה הזאת, לא זוכר, לא משנה,
שורה תחתונה. לא, במליאה הזאת, בישיבה הקודמת אישרנו.
אוקיי, זה במליאה הזאת, נכון. אז במליאה הזאת, אז הוא, זה השכר שלו שהסתנו, גם אני בכוונה מאמיס את הכל כרגע על מעיינות זוהר, כי אחרי זה יועבר לחברה בהסכם שירותים שיהיה לה מול המועצה, ולכן אנחנו רושמים את המחלקות בנפרד. זאת אומרת, לקחנו את השכר שלו מאגף טיפול, והסתנו אותו לדבר הזה, וזה כאילו סעיף חדש, ולכן אנחנו רושמים את זה פה, למרות שגם יש תקן נוסף ויש גם את התיסוף במקום אחר. ביטוח לרשות, יש לנו גידול בסך של כ-213 אלפי ש"ח. כרגע אנחנו בהליך מסע ומתן של המועצה עם חברת הביטוח שזכתה, שזאת חברה של הפניקס. יצאנו, אתם גם הייתם פה נראה לי, יצאנו למכרז, יש שתי חברות, זה שוק מאוד מאוד מונופוליסטי, יש את חברת איילון והפניקס. בהתחלה התקבלה הצעה רק מאיילון, איילון פסלנו את המכרז בגלל שהם הגישו הצעה שהיא חורגת מגבול העומדן בצורה לא סבירה, וגם כמה שינויים בפוליסה. המליאה נתנה לנו אישור לקיים הסתייגויות בפוליסה. המליאת המועצה נתנה לנו אישור לקיים מסע ומתן עם חברת איילון וחברת הפניקס. חברת הפניקס במסע ומתן זכתה, והגענו כרגע בהתקשרות מול חברת הפניקס, ואפילו בעלות זולה יותר למועצה. עשינו גם את זה יחד עם מטמנות יפה, וחסכנו 500,000 שקל בסופו של דבר.
דרך אגב, עולם הביטוח לרשויות המקומיות נהיה מערב פרוע, המחירים עולים בטירוף.
אני זוכר תקופה שחברות לא רצו לתת הצעה בכלל.
נכון, אז זה עדיין ככה, בגלל זה גם רק לא נתנה, ואז טענה שלא, והאמת עכשיו נתתי לכם את כל הרקע הזה בשביל, כי זה כנראה התגלגל גם בהמשך למליאה. בשורה התחתונה התקשרנו מול הפניקס, שהצלחנו להביא הצעה של 500,000 שקל בשנה חיסכון למועצה. איילון, זה לא היה לרוחה, וכל הבלגן הזה שהפעלנו את התנאי בהסכם, שפסלנו בעצם, יצאנו מההסכם שזו זכותנו באמצע הפוליסה, מסתבר שעשינו זעזוע גדול בעולם הביטוח, וכרגע חברת איילון, זעזוע מאוד מאוד גדול בעולם הביטוח, וחברת איילון החליטה להיכנס בנו בכל הכוח במועצה, כי הרי עיררנו את השוק, והגישה נגדנו עתירה, והדיון כרגע בבית משפט. יש לנו, לא יודע, 20 יום להגיב, ויורה מטפל בזה. מנגד, מחזיקים לנו גם 200,000 שקל שהם לא רוצים להחזיר. אני חייב להם כסף על משהו אחר ואני לא רוצה לשלם להם. בקיצר שמח, אנחנו רבים, מתווכחים, בסוף זה ייפטר בבית משפט. אנחנו אוהבים את האתגרים האלו, בגלל זה גם עשינו את המסע ומתן, והפחתנו 500,000 שקל.
נגיד לפלאח, יפתור את הבעיה.
האמת, זה תמיד ככה נסגר במסעים
ובקניצים. אני אקרא לך לבוא עם המעזר.
אבל כרגע יש לי גידול בתקציב של 213,000 שקל, כי הם מחזיקים לי כסף של כמעט 300,000 שקל, אבל אני צריך לאשר את זה איתכם.
אני סומך עליך.
שכר חינוך גני ילדים, יש לנו גידול בסך של כ-406 אלפי ש"ח. זה גם נובע מהסכמי שכר, גם שהיו שם, שאת זה לא לקחנו בחשבון חלק מהנוספות. ראינו את זה גם בהכנסות, דרך אגב, את ה-392.
חלק מהתאמה,
חלק קצת אי התאמה בתקציב שלנו.
גם מה זה, גני
ילדים? שכר גני ילדים.
הוצאות?
כן, כן, זה התקן הנוסף שאנחנו עושים. שירות משפטי, אנחנו היינו בהליך ארוך מאוד מאוד מול משרד הפנים, מעבר לשנה וחצי. היום צריך, לפני שיוצאים למכרז לייעוץ משפטי, צריך לאשר את החוברת מול משרד הפנים. משרד הפנים עובד בקצב שלו, אחרי שלושה חודשים מגיש הערות, מתקנים, לוקח לו עוד איזה חודשיים, וכך הלאה היה דין ודברים מאוד ארוך מול משרד הפנים. האורך של כל הזמן הזה שעכשיו יצאנו למכרז והוא פורסם לפני שבוע נראה לי, מבטא גידול של 325 אלף שקל בבעלות הזאת.
כשאתה
אומר שירות משפטי, זה אומר היועצים המשפטיים. כל היועצים המשפטיים במשרד, יצאנו למכרז קצת שונה בקונספט אחר, וזה בעצם העלות של שנה מלאה שלקח לנו את הזמן עד שישרו לנו קצת
מכרז. תכננו שכבר נהיה במכרז החדש בסכומים אחרים, ובגלל שנשארנו עוד במכרז הישן, אז הסכומים...
בדיוק. לסיכום, המועצה מתבקשת לאשר את עדכון התקציב, 215 מיליון, נקודה 8.
במקום 214, כמה
זה? כן, שינו במקום 214. בערך מיליון שקל זה מה שראיתם למעלה.
מיליון שקל פער.
אז זה הפירוט בגדול, זה השינויים מעל 100 אלף שקל, זה עדכון קטן בדברים שלא ידועים לנו. בספטמבר נעשה עדכון קצת יותר גדול, ששם אנחנו גם עושים ניתוח כולל שכר, ניתוח כולל לעוד כל מיני רכבים, עוד כל מיני תקציבים שאנחנו עושים התאמות, ואז בדצמבר אנחנו סוגרים את השנה.
מיליון שקל שינו על 214, זה באמת
עדכון זניח. עוד פעם, זה השינויים המשמעותיים, כל היתר יש באקסל, מי שרוצה לצלול, אפשר גם אחרי זה גם לדבר על זה.
מי שרוצה גם מוזמן לפנות לעידן, אם יש נושאים ספציפיים שמעניינים
לכם. לא בשביל, סתם, אפשר
חופשי. 24-7, עידן לפשוט.
זהו, זה
התקציב. אנחנו מבקשים לאשר את העדכון תקציב, בעד, מתדו, תודה רבה. אני, נכון? לא, סעיף אחרון למליאה הזאת.
יש ועדת מכרזים.
עדכון עלויות נסיעה לתערוכת ערים חכמות 2024. אנחנו בשנה שעברה, המליאה בשעה שעברה אישרה למנכ"לית המועצה ולמהנדס המועצה לנסוע לכנס ערים חכמות בברצלונה. זה הכנס הכי גדול ומשמעותי בתחום. לפני שנתיים היו שם גם צוות שלנו, הביאו משם כמה רעיונות שאנחנו מתקדמים עכשיו במסגרת של חדשנות, בעיקר באזור התיירות, מניעה מלמנות טוקאונט של אנשים, של מכוניות, עמודי תאורה חכמים שיודעים לתקשר עם ה...
מהכנס הקודם אנחנו כבר עכשיו מקימים, סליחה שאני כותב אותך, מהכנס הקודם אנחנו הגענו האמת לחברה ישראלית בסוף, אבל ראינו בכנס הקודם חברה שמייצרת עמודים חכמים, שעל העמודים, היא משלמת לנו שכירות על העמוד לצורך העניין, שמה שם, סוגרת הסכם מול חברות תקשורת, בו פרטנר, פלאפון וכו', ועל העמודי תקשורת האלה גם משלמת לנו שכירות, וגם אנחנו יכולים, כי זה כבר עמוד תקשורת, אם איך שלא קוראים לדבר הזה למטה, אנחנו יכולים לשים מצלמות, יכולים לשים חיישני תנועה ועוד כל מיני דברים מגניבים, וזה כאילו בזכות הכנס הבאנו, אנחנו צריכים להתקין, וגם הכסף הוא גרושים, אבל היתרון של העמוד הוא מגדיל את הטווח של הווי-פיי.
זה לא כזה תמיד, להוסיף, כן.
לא כזה מה?
לא כזה תמיד.
לא כזה, מה הכוונה?
הנושא הזה של תקשורת בין עמודי טלפון, לא כזה תמיד.
מה הכוונה תמיד אבל, באיזה בחינה?
אתה לא יודע בעצם מי שולט בטראפיק של התקשורת. ואז מתחיל מצב שבו יש גניבה של טראפיק על ידי זה שאתה כל הזמן
עובר. בין האנטנות. כן, עכשיו הבא. גם לא רק, למרות שהחוק מחייב שנגיד אנטנה של PHI היא תיתן שירותים גם לכל חברה, זה לא קורה בעליל. אנחנו פה עשינו מכרז עוד מובייל זכתה שהיא רוכבת על האנטנה של PHI. יכול להגיד לך שהיא אמורה גם לרכב על האנטנה של פלאפון אם היא רוצה. שוק
פרוץ. כן, אבל מצד שני... משרד הביטחון בעמודי תאורה אצלם בתוך הבסיסים, הם גילו שיש זליגה של מידע דרך בכלל הקבלים, לא תמיד.
אבל מצד שני, אנחנו למשל, יש לנו בעיה מאוד גדולה של למשל, של התייחסות בכללית למועצה, כי הלמ"ס יודע לספור לינות במלון, אבל הוא לא סופר פה מבקרי יום. ולפעמים אתה אין לך שום דרך לדעת כמה אנשים עברו פה בכלל. עכשיו חלק מכל המנגנונים האלה שאנחנו רוצים לייצר זה מנגנונים שידעו לספור כמה מכוניות נכנסו, לעשות שילוט שמפנה כמו נגיד בתל אביב, איפה יש חנייה, איפה חנייה עמוסה, כמה עומס על החופים, כל הדברים האלה. אנחנו היום יש לנו בעיה מאוד קשה באיסוף נתונים, ואנחנו כל הזמן מחפשים מערכות, שנכון יש להם את המחירים הלא תמימים שלהם, אבל לחפש מערכות, ואם יש מערכות כאלה שאנחנו יכולים גם שהם לא יעלו לנו כסף כי מישהו אחר יהיה לו אינטרס, שימה לב שלטי פרסוך ולהשתמש בהם למקומות דברים אחרים, אז אנחנו יכולים ככה לנטר את האזור, כי לא פשוט לנו לנטר אזור.
מה החוקיות תחת הנושא הזה? זאת אומרת, האם יש חוקיות צנעת הפרט או...
אנחנו בודקים כל דבר שאנחנו עושים.
אתה מדבר בהגבלה לפרק האלה, יש כל מיני הגבלות, זה כמו מצלמות לדוגמה, יש לנו ועדת מצלמות שכפופה לאיזה 7,000 חוקים, שאם אתה רוצה...
המשטרה רצו להשתמש במצלמות שלנו, הם היו צריכים להגיש בקשה מסודרת לוועדת מצלמות.
אז אותו דבר גם פה, יש לך מצלמות...
הם היו צריכים להגיד מי הבן אדם במשטרה, תעודת זהות, מה זה, כאילו, אנחנו...
אבל יש שם, יש הרבה חוקים שונים, כי שם אתה כבר על הסדר הציבורי, יש, כן, יש משחק שלם שצריך לשחק.
ולכן הקיצר, כל הדיאלוג הזה, זה כדי שאני מבקש, בגלל שבגלל המלחמה הנסיעה הקודמת בוטלה, אז אנחנו בתקווה שאנחנו כבר בנובמבר לדעתי, או באוקטובר, נובמבר הכנס, אז אנחנו... רוצים לאשר מחדש את הנסיעה של מורן, מנכ"לית המועצה ואחראית על החדשנות, ושל גלעד מהנדס המועצה, לנסוע לכנס, כמובן בהתאם לתקנות התקשיר, מה מותר, ואיפה מותר, מלונות.
כן, העדכון פה הוא עדכון זניח של, לא זוכר, 200 יורו נראה לי רשם שם, וכאילו כל הכרטיס שהיה בפעם קודמת, זה המליאה כבר אישרה, זה רק התוספת של הפערי מחיר.
המליאה הקודמת שאישרה גם שילמה את זה?
המועצה משלמת.
חשבתי המליאה, חברי המליאה.
המועצה משלמת, והגעתי, אנחנו צריך לכם בונית.
חשבתי חברי המליאה.
אתה לא, הייתה שנה טובה בחקלאות, או מה?
לא, היו חקלאים במליאה הקודמת.
לא שבו פרוטוקול,
גבי הציע שלם. אצלי כולם חקלאים.
גבי הציע לשלם.
למה?
אצלי כולם חקלאים פה.
קל גשר.
בנה אחוז.
לא, אנחנו רוצים גשר. אנחנו רוצים.
אוקיי. יש 200 יורו טוב, מי בעד לאשר?
275
יורו. יורם, דודי, מאשרים, כן, תודה רבה. אתה יכול לקרות ל... טוב, המליאה הזאת נעלת, ובלי לתת לגלעד וליורם אפשרות לאשר, נגיד שיוכלו פורות.
מה, למה, מה יש?
עוברים למליאה שלא מן העניין.
זה לא נגמר? לא גמר?
לא, צו ארנונה.
זה הרס את
ה... איפה השני? לא, יש שם עוד...
ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 6.
לא, עשיתם לי תרגיל והחוזרים כל הזה, תדעו לכם.
סדדיה, לא הלכתי.
מה, עברו למה נקדמי?
עולם פה.
לא, הייתה מועליה ב-53.
לא מזכירה
אותה
לזה, שאנחנו
חוזית
על
עצו. אבל למה בתמלגת? יש הקלטה בזה. איציק מקליט ב...
כן, היא בנאדם יעיל. הבטחתי לנדיה שהיא
רק... לתמלל אבל?
לא, אבל כל משמע הקלטה.
מה שומעת הקלטה עם הקלילה?
מה שאת מבטיחה לנדיה זה לא באחריותי. אנחנו פותחים את מליאה שלו...
80 עובדי מועצה, 40 או 80? 80, 40 עובדי מועצה טסו לחול, אם
עושה אתם אפשרית. כן, לא סיפרתי לכם, אבל יש פעם בשנה או שנתיים, שחר און, שזה הסתדרות העובדים, מוציאה את העובדים לחול. הם טסו לברצלונה לחמישה ימים, עלות לעובד 200 שקל. 200 שקל. הם משלמים 50 שקל כל חודש מהמשכורת להסתדרות, אבל הם נוסעים להשתלמות 200 שקל. יכול להגיד לכם שיש עובדים במועצה האזורית אמר שחלקם פעם ראשונה טסים לחול בזכות הנסיעה הזו. המועצה סייעה להם ונתנו להם מסעות כדי לעזור להם. 40 עובדים טסו לחול לשבוע. אז אנחנו בלי מזכירות, אז קצת קשה לנו. בכל אופן...
כל הגזברות נמצאת. כל הגבייה נמצאת.
מליאה שלא מן...
כן, אנחנו תמיד בעבודה באגף. אנחנו לא מסתובבים.
מישהו צריך
לחסות את העלויות.
צריך
לחסות את העלויות.
כן. מליאה שלא מן המניין מספר 6, אישור צו ארנונה לשנת 2025.
אני מזכיר לכם. 10 דקות טיימאוט, חכה.
הפסקה.
אנחנו יושבים ככה.
יאללה.
נו.
7 דקות.
באמת אני לא מוצא פה.
גם מכל הכבוד, תדע לך, אני כבר מצא, הוא מצא לי לצאת לשם, לא
יאללה. שבא.
מה הקסמה?
גבי, מה עצום? כן, גבי.
אתה חובר, אתה תחזר, תחזר.
אני לא יודע מי לפנות. הוא אומר לי, ניר, בוא נה, הפסקה, הפסקה. הוא אומר לי, לא, תסתוק, תסתוק, תסתוק.
לא יודע, הוא ממהר הביתה.
גבעת, גבעת.
אני אתחיל ואחרי זה תשתיל
תתגלגלו
אחד זה מעיין כמה מעיין? לא חושב אחד זה מעיין ברבים
זה סגור בערב, בגלל הרבים העריכו, סגבלים.
אין, צ'אבי לראות אחרי זה.
בחמש סוגרים.
הייתה מה כתבתי?
לא, כנראה, בגלל...
שיכתוב.
צ'אבי תחדר. אני אותי זה סיפק, אבל צ'אבי תחדר את הדיוק.
אחי,
בסדר, שלחתי לך נוסח של מייל.
גם תתקטיב.
כאילו, תשלח תסתכל עליי, אם זה בסדר, תשלח אותו אחר כך. נסחתי אותו. שלח לך בכל. יש לנו גם שתי צבופות.
הדברי זה מסתכל לארנונה, הם לא העלו אותם בחומרים.
תשלח על המרץ. רגע, תראה, פיני נכנס עכשיו למצב. אני מקווה שנפתח.
לא צריך, רק למחשב שם אני אעבוד.
לא, שלחתם את זה למחשב.
לא, אבל אני מחשב
אני רוצה, אבל פה אני לא רוצה.
הוא אמר לי שאלה. דניאל, העניין זה לא עם קורס.
נראה לי שזה גם פה לא עושה.
מים? זה שיש המלך בטוח. השאלה אם עוברים בנתיב הזה עוברים מים או לא עוברים מים. זה מה שמעניין אותם. זה מה שהם חפשים. אנחנו עושים את זה צפונית את הרווחים.
מה זה הדבר הזה? לא?
אז אנחנו נמצא כאילו את הדרך. עכשיו גם זה אם עוברים מים. אני כן עושים לי ירידת גיאוטכנית כי זה שירות שנושאים עליו. שים לי יריעה, נגמר את זה. יש לי 8 מיליון שקל, אני רוצה לשים, גם אני אשים עוד 6.
אם
אבל אז מה שאני רוצה, בכניסה, במתחם כניסה, לאפשר המפעיל של החוף מצידי שישים,
נכון,
עם שלט תאורה וזה, אתה יודע, אנשים באמצע מדבר קפה, אתה מכיר את
התחום שלך? אה, מה? תחילה לעשות את השכונה, עדיין אני לא צבע לי, נכון.
אני לא מכיר אותה, אבל... הוא צבע. לא שומע. למה אני עכשיו
נכנס
לזה? רק בגלל. אני יודע מה קרה שם. לא, אני לא מכיר.
אני על מילימטר.
רחקתי.
נחדד את זה.
דודי, תוכל לך הפנסיה.
אה, הזמן.
ברור, הבנת.
כן.
לא, אנחנו נקצר, אנחנו רחבנו בדברי הזמן. ההיילייט העניין הוא עוד כך. זה דרס את הישיבת המכרזים.
יותר טוב. תסלחי לה.
מה, יעריק את היום, באתי יעריק עכשיו.
כן, אני גם
תמיד יש משהו שחרר.
כבר מפה אנחנו מפסיקים לעבוד אחרי.
מה שנקרא? בוקר טוב.
יש בלה.
אנחנו צריכים לסגור את
ההסדר בגלל ילדים. ברור. אצלי הוא כבר סגור.
מבחינתי אתה יכול לצאת במועצה ולהיות חבר בעלת
הרב. אני חושב שרק
אתם שוכר.
האמת היא שאיתי הוא קנדידט מעולה. איתי הוא עורך דין אינטליגנט. באמת
רוצפים
עוד
אנשים רואים את ההיקף חום מבלים, לא בא להם.
לא, איתי הוא בדיוק
מי?
בדיוק בעולם שלכם, זה משעמם ב...
עוד
משעממים, כן, אין לנו, יש לנו...
עידי יצא, הגיע מהשאול. מה זה של דודי סופיר? ממה שאני הבנתי מהישיבה הזאת, לא שווה להיות עובד מועצה שגר בקיבוץ עין גדי, כי אתה עושה ביקורות פתע בערבים לראות אם הם עובדים. מה שאמרת על גבי.
לא, אני נפגש איתו בערב כדי לקדם דברים. שמונה בערב, הוא גומר להשקיק, הוא בא אליי הביתה. אומרים, תשיבה תחנה.
ככה זה בקיבוץ, תהיה לך, באמת, תהיה לך, אין הפרדה. אתה בערב, נפגשים בערב.
כשאתה עובד בקיבוץ.
זה לא עצור, זה...
זה כמו מנהל מלון שגר במלון שהוא מנהל אותו. אתה
כבר. היתרון שהיה בקיבוצים והוא נעלם, זה שהילדים לא ישנים איתך בבית, שנקטן. מה זה, זה דבר כיפי. וזה לקחו את הדבר הכי כיף שיכול להיות.
לא הכי טוב.
עכשיו שהם גדולים, הם שולטים לך על הבית. תכף מעיפים אותי מהבית.
בשיטה הזאת עושים ילדים דפוקים.
בסדר.
תדע לך, אבל זה היה כיף לשני הצדדים שלא עשינו בבית. כי אתה תדע לך, אתה היית אהב על
זה. אני הייתי
אהב על
דבר כזה.
אתה יודע, זה שבגיל 12 זורקים אותך מהבית לפינת נעורים.
ובאיזה גיל הם יגיד הכי מבלבל, הכי קשה, אני באמת זרצה.
אני בעיל בגיל 12 רציתי לצאת מהבית, בקיבוץ?
לא. היום?
אז?
אני בגיל 12 רציתי לחזור הביתה.
לא רוצה לקבל.
ארבע, חמש תכתוב, גם למעלה, ארבע.
מה?
המיליון א'.
מה זה? תמי החוף. הבת של השעון נהרגה בתאונת אוטובוס. קו 400...
כמה תאונות לאחרונה?
מלא, השנה יש...
200 ומשהו.
תשחררי אותה, עכשיו כל העולם מתקשר אליה.
שחררתי, רק סיפרתי, רק שיתפתי.
תשתיות גבוהות.
פיתה, אתה יודע מה זה להיות חבר בוועדה המכונית לתכנון?
יהיה מעולה אגב.
תגיד, פיני בדש עושה על זה קריירה. הוא עדיין, איזה כוח היה לך. הוא עשה על זה קריירה. אתה יודע מה הוא עשה שם, אלוהים ישמור. עד היום, לדעתי הוא כבר לא ראש רשות והוא בא.
לא, הוא לא יכול להיות
חבר. הוא לא חבר. הבעיה היא אחרת. אתה יודע, אני באתי לכל מיני דברים של המועצה. הייתי צריך להתקשר לאירן דורון, לתמיר עידן, לכל הראש הרשות, שאומר להם, בואו, לתוכל דברים חדשים. הראש רשות כל כך עמוס. עכשיו אני אלך לצרוף יום שלם על איזה שכונה באשקלון, עכשיו זה מחוז דרום, על איזה שכונה באשקלון, והקו גז שיורד מדימונה לצומת הערבה, וכל מיני שטויות, ובכסייפה, איזה מסגר, כאילו, מה אתם מזדהים את המוח על כל הדברים? עכשיו, הם לא באים, מצד שני באים כל הירוקים, ותוכנים לך את הצורה. אני העלבתי פעם את שי טכנאי מ... החברה לא, החברה להגנת הטבע. אמרתי לו שאם אורדוס, אם החברה להגנת הטבע הייתה קיימת, אורדוס לא בונה את מצדה.
ברור.
לא היו מאשרים לו.
מה זה מנהל? יש לו כל מיני עם ראש כנף.
שני. חמוד.
חמוד?
עדן.
איפה הוא גר?
עדן משהו. לא, עכשיו שהוא מהערבה.
אני מושמה, בסדר.
עדן? לא יודעת שהוא עבר להר המסע. חמודים ברטן. עד שזה נוגע ל...
עשרים שלוש.
מאיפה תביא את המקלבה? תגיד לי שהיא הייתה בטורקיה.
לא, היא הייתה ביוון, זו הבאה של גולדפליי. אני לא יודע, אני גאה בעצמי שלא נגעתי בסנדוויץ' עד עכשיו. אני אוכל קטגוני.
לא, אני עושה לך משהו.
אתה אוכל קטגוני?
כן, בלי פחמימות.
כמה ימים?
הנה, כבר כמעט שבוע.
כמה שעות הוא מתכוון?
לא, אבל אתמול אכלתי פיצה של סיגי.
לא ידעתי, לא ידעתי מה זה קטגוני. זה לא התייחסתי, אתה אוכל בלי
פחמימות. למה?
זה קטגוני.
מה אתה המצאה
הזאת?
הנה,
נו.
תכף
תעבור
גם לפלאו. מה קרה?
פלאו עשיתי פעם, זה היה מעולה.
דן, אתה מקלקל פה את כולם.
קטגוני אבל אתמול נשברתי, תקשיבי, אתמול נשברתי, סיגי עשתה פיצה, היא אומרת לי, מה, אתה עדיין לא אוכל פחמימות? אמרתי, עד הפיצה שלך, פיצה שלך, אני עושה הפסקה בה.
שובר
צורך.
פיצה זה הכי
טעים. כן, אז למה, לא נגע, אחי, ישיבה שלמה לא נגעתי בסמיס, אתה יודע מה זה, איך אני גאה בעצמי? זה ההישג הכי גדול שלי בישיבה הזאת, זה שלא נגעתי בסמיס עד עכשיו.
אם תהיה חבר בוועדה, תעשה את זה.
היי, מה העניינים?
לא, לא, אני עד שלא.
תגיד לי, תגיד לי בהפסקה עכשיו, תגיד לי רגע, אז מה הוא אמר?
דן,
פתרון, הוא נתן פתרון לכל המכלול.
גם לרתע, גם לזה, אז תודה, הם פחות... פחות אוהבים את זה שם.
החילזון.
אה, הבאת?
מה הם רצו?
מה, אז הוא...
טוב. איפה גבי?
זה האחרון? אמרתי לך, האחרון ממה שקורה.
תגיד לי.
בבן.
מה האוטומט?
אוקיי.
5.29.
לא, זה היה... זה לא אושר.
זה אושר.
מה, אושר בסוף?
ברור שזה אושר מזמן.
לא, אבל הייתה עכשיו...
לא.
ניסיון לקריאת רומית.
את יודעת למה?
כי לא אישרו להם את חוק הרבנים. ברור. זה ברור. מה זה
בכך ארנונה?
אחרת ברנה.
יש להם, רגע, רגע, נתחדש. רגע,
לפני...
תראי איזה מדינה מטומטמת, מה שדיברנו. הראשי רשויות של הליכוד החזקים, בני ביטון, ביבס, תומר גלאם מאשקלון, באו לוועדת הכספים,
תגיד לי רגע, יש לי
שאלה,
אתה יכול ללכת לשולחן,
בא גפני בוועדת הכספים, אמר סבבה, אני עוצר לכם את העלייה
אוטומטית, עוצר, הוא לא יכול לעצור, הוא צריך לחוקק חוק,
לא משנה, חוקק חוק, יאללה, עכשיו מה קרה?
תיק אפס, תיק אפס.
אני מקבל 7,000 שקל ארנונה בשנה על הבית שלי, 5%
עליה מתחתית הוראות, התכנתי להוציא, אמרתי אם פנינה לא מגיעה, היא מגיעה בסוף
מחר. מלון שמשלם מיליון שקל ארנונה, נתנת לו עכשיו?
אצלה על השולחן, יחד עם
האורחן. 10% זה 100,000, נתן לו 50,000 שקל מתנה. את העיר?
לא, את האור.
דפקת? את העיר, קח את תל אביב, קח את מודיעין, את הערים החדשות. דפקת
על תחתך, אתה חושב,
זה יום כלום ארנונה. אצלנו תושבים
שניים וחצי. אתה יודע למה אולי
זה את כל הזה 8 מיליון שקל אצלנו. מהתושבים, אולי זה מכל התושבים ביחד, אולי אתה חושב. יאללה,
מה מוסיף לך את הספר?
אתה מבין, הוא עוד רצה לזכות את הראשי הערים, אז הוא העביר החלטה כזו. יאללה, ישיבה שלא מן המניין, מספר 6, ולאישור צבא
57.
לכל התושבים 157, כל העסקים...
יש לה ילתה.
תבין את ה... כן, עידן, בבקשה.
טוב, הצו ארנונה, התחלנו לדבר עליו ככה במליאה הקודמת עם האישור של צו ארנונה של 2024. עכשיו אנחנו מאשרים, תמיד במליאה של יוני, מאשרים את צו ארנונה לשנת 2025, במליאה של יוני, אז אנחנו מדברים על הצו הזה. אז התחלנו כבר לדבר פה בסמונטוק, תמיד יש את הטייס האוטומטי שנקרא, שזה נוסחה של... נוסחה שהיא אוטומטית, שזה 50% מדד המחירים לצרכן, 50% מדד השכר הציבורי, יש בחינה השנה. אז השיעור התייקרות השנה הוא באמת 15.9, זה חריג בכל קנה מידה לעומת שנים, בדרך כלל זה 1.5%, 2.5% זה הטוב שאני זוכר, השנה...
ב-2007 אני חושבת היה 4 משהו, זה היה באמת החריג.
2007 זה פרה-היסטוריה.
כן, 2007 כפרה... אתה תספר לנו אחר כך על הפרגולות, על כל הארנונה של הפרגולות, איך, מה, מומי?
כן.
נעבור עליו. אז 15.9 זה הטייס האוטומטי, כמובן שאנחנו מעדכנים וממשיכים עם הטייס האוטומטי, צריך לזכור שהארנונה של התושבים 2% מסך הארנונה של מועצה אזורית אמר, וברור שגם השיעור התייקרות הוא גבוה, כי אנחנו רואים את כל ההתייקרויות שיש במדד המחירים, ולכן באמת השיעור עדכון השנה הוא חריג בכל מיני מידה. השינויים...
אבל מה גפני אתמול אמר?
יש...
פופוליסטיקה.
משהו פופוליסטי.
גפני רוצה להעניש את ראשי הערים שתקנו את כל הרבנים.
לא
ישפיע? לא.
כרגע בשביל לעצור את השיעור העדכון, הכנסת צריכה לחוקק חוק בכל הקריאות וכל מה שצריך, זה עוד רחוק מזה, לטעמי זה סתם...
לא יקרה.
לא יקרה. אני, טעמי לא יקרה, אני בספק. כרגע
אנחנו... בוא נגיד שאנחנו מקווים שזה לא יקרה.
ארנונה של נתב"ג לא ילך למודיעין עילית?
לא.
משהו אחר, לא
יקרה.
הוא ביקש את זה דרך גישתו. אז ככה, בדברי הסבר, אנחנו השנה, השנה אנחנו רוצים לעשות כמה... השנה אנחנו רוצים לעשות כמה שינויים שהם כולם בקשורים לתעשייה, ואני כבר אסביר כל שינוי. בעבר לארנונה יש הנחיות ממשרד הפנים, קווים מנחים קוראים להם, שאנחנו צריכים לפעול במסגרת, זה נותן לנו איזה גבולות גזרה ושם אנחנו פועלים. אז שנה שעברה לא היה ניתן לעלות ארנונה לתעשייה ללא העלאה צמודה למגורים. ראש המועצה לא היה מוכן לעלות למגורים שנה שעברה, ולכן לא עשינו אף העלאה חריגה. השנה לשמחתי הקווים המנחים, כי ההנחיה של ניר עדיין הייתה לא לעלות ארנונה למגורים,
במיוחד ששיעור העדכון הוא גבוה, ואני רק נותן פה איזה כוכבית. הארנונה למגורים במועצה האזורית אמר היא בין הנמוכות בארץ, והיא על המינימום. בסדר, זה ככה כאיזו אמירה שחשוב שחברי מליאה יכירו, שאם מישהו בוכה על הארנונה, במיוחד בעיקר לאור השיעור עדכון, אנחנו הכי נמוכים בארץ ואנחנו על התעריפי מינימום. ולא יודע כמה זמן זה יחזיק, אפילו משרד הפנים לוחץ אותנו כל זמן, בינתיים אנחנו מחזיקים את זה. אז גם השנה בהנחיית ניר אנחנו לא מעלים את הארנונה, ולשמחתי הקווים המנחים נתנו לנו גבולות גזרה ששינו את הנושא הזה של ההצמדה והקשר בין הארנונה לתעשייה לארנונה למגורים, ארנונה לעסקים לעומת ארנונה למגורים, והתייחסו לתעריפים לפתים. חלקי, את הדיוקים אחרי זה תעשי.
הם כן ייתנו את זה, הם ייתנו את זה, הקווים המנחים השנה, רק אני אדייק אותך קצת, הקווים המנחים כן ייתנו את העלה בעלה גם למגורים, אבל בחריג, אם יש תעריפים ברשות שהם נמוכים ב-X אחוזים ונקראים תעריפים שהם נמוכים באופן חריג, אז במצב כזה, אם אתה נכנס לחריגים, אתה יכול שלא להעלות את התעריף למגורים, ואנחנו מכניסים את עצמנו
לשם. הטענה שהייתה שנה שעברה להרבה רשויות שלא רצו להעלות ארנונה למגורים, בוא, התעריף שלי כרשות מאוד מאוד נמוך מהתעריף של השכנות שלי, מהתעריף הממוצע, מהתעריף זה, אל תכריחו אותי להעלות לתעריף למגורים בלי להתייחס, בואו תסתכלו. ובאמת הם קיבלו את זה, ומה שיפית אומרת, הם יצרו תעריף נפתי ואמרו, מי שלא רוצה להעלות ארנונה למגורים, ויש לו פער מאוד מאוד גדול מהתעריף הנפתי הממוצע של אותו אזור, אז הוא יכול בעצם לעלות ללא מגורים, וזה מה שאנחנו עושים. אז זה היה הקדמה, ואני מתחיל.
ורק לסדר את האוזן שהתעריף למגורים שהם מדברים עליו, שלשיטתם אנחנו צריכים להיות שם, זה תעריף של 60.58 שקל.
שהיום אנחנו ב-34.5 לדעתי, או 35.
מבחינתם אנחנו באופן חריג נמוכים.
נכון.
אז הם פותחים עלינו עין על הדבר הזה, וזה צריך כל הזמן להיות בצריך עיון אצלנו.
הסעיף 2, אז אחד זה היה שיעור העדכון. סעיף 2, קרקע תפוסה שמשמשת לתעשייה, רוב החיוב, לא רוב החיוב, אבל אצלנו במועצה אזורית תמר אנחנו מחייבים הרבה קרקע תפוסה שמשמשת לתעשייה, לרבות מפעל עתיר שטח, כל בעצם כמעט כל שטחי הזיכיון שברשות מפעלי ים המלח, במקומות שיש בהם זה, שיש בהם תעשייה מסוימת, אז אנחנו מחייבים קרקע תפוסה לתעשייה. אחד מהאלה התעריף שלנו אנחנו...
רגע, רק נדייק, יש לנו תעריף ספציפי לזיכיון, אז תעריף אחר של קקת.
בסדר?
כולל בריכות אידוי?
לא.
לבריכות אידוי יש תעריף
ספציפי,
אבל יש לנו שטחים מאוד מאוד נרחבים במועצה, שברשות מפעלי ים המלח כקבוצה, כ-ICL, עושה בהם שימוש, וחלקם אנחנו מחייבים אותם בקרקע תפוסה לתעשייה.
ועוד מפעלים, לא רק מפעלי ים המלח, יש עוד מפעלי
כאלה. לא, לא, לא. מפעלי ים המלח זה החלק הארי, אבל יש כמובן עוד מפעלים. אנחנו מבקשים להעלות את זה, את התעריף שלנו מ-0.1260 ל-1.014 לקרקע תפוסה, זה תעריף גדול. עכשיו אנחנו, מה שאנחנו מציעים פה, זה אנחנו אומרים להם, זה התעריף שאנחנו רוצים. שהוא רחוק מאוד מהתעריף הנפתי.
התעריף הנפתי הוא 3.38?
3.38 שקלים.
זה נכון ל-24 עוד, לא פרסמו את
25. עוד לפני העדכון של 2025, התעריף הנפתי האזורי מדבר על 103 שקלים. אז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשקל. עכשיו השקל הזה, מאחורי השקל הזה, יש תחשיבים, יש לנו הסכמי פשרה מול ICN, בעיקר שוב, זה הנישום העיקרי שלנו. אנחנו לא רוצים לזעזע מדי את השוק, אנחנו גם פחות או יותר מכירים מה התפיסה של משרד הפנים, מה משרד הפנים יכול להקל, איך להקל, היה לנו בעבר כל מיני סיירות, יש לנו פרי-רולינג, אנחנו מכירים פחות או יותר את הצוות שם, אז אנחנו מנסים לשמוע על גבולות גזרה שהם הגיוניים.
וגם
בסוף, גם אם התעריף הנפתי הוא לצורך העניין בשכנים שלנו, מעל 3 שקלים, צריך לזכור שהשטחים שיש למועצה אזורית תמר, זה לא בהכרח השטחים שיש ברשויות אחרות, וזה גלוי וכולם
יודעים את זה. וצריך לזכור שפעם שעברה הם לא ישרו לנו על כלום בתעשייה בלי להעלות את המגורים. ולכן אנחנו מבקשים מה שנקרא בסום שכל.
וצריך גם לזכור שההשוואה שהשרים קבעו לנו היא לרשויות, לדוגמה, שהן דומות לנו מבחינה פריפריאלית, סוציו-אקונומית, סמוכות, שלא בהכרח השטחים שלהם קטנים משלנו, ועדיין אנחנו נמצאים ברף התחתון, תחתון, תחתון, כך שיש מקום...
אז בסעיף הזה אנחנו מבקשים לעלות לשקל 0.14, וכמובן אנחנו באים ואומרים, כי יש תפיסה של משרד הפנים הרבה פעמים לאשר כפריסה, ולא לעשות בהנחתה אחת לפריסה של 5 שנים, אנחנו מבקשים את התעריף, היה ואישרתם לנו בפעם אחת, תודה רבה, אם לא, אנחנו גם אומרים ש... וזה תלוי בהם, לאשר את זה בפריסה של על פני 5 שנים. זאת אומרת שרק בתום 5 שנים התעריף יגיע לשקל 0.14, גם עם זה אנחנו חיים בשלום, העיקר שנתחיל לייצר פה איזה תהליך של העלאת הקרקע תפוסה בתקווה, ואני מקווה מאוד שישרו אותו לשקל 0.14, הם יכולים גם לבוא ולהגיד, לא נאשר את זה בפריסה של 5 שנים, אבל נגיד בשנה הראשונה יותר, יש להם את כל הגמישות לעשות את זה, זה אבל המקסימום שאנחנו רוצים כרגע. הסעיף השלישי בדברי ההסבר, זה סיווג חדש. בזמנו התחלנו לעשות איזה בדיקה, והאמת ניסינו להגיש את זה כחריג בצו ארנונה לפני שנה, שנה או שנתיים, אבל משהו עם הממשלה שהתחלפה, ליברמן, אין יכל לחתום, לא יכל לחתום, זה נפל, אז לא חתמו, והבנו גם שיש לנו אפילו כיוון שמשרד הפנים הביא, ניר הביא אותם גם לסיור, את מנכ"ל משרד הפנים דאז, ויחד עם הצוות המקצועי שלו, ועשינו עבודה מאוד רחבה על זה. המטרה היא להוסיף סיווג חדש בארנונה שלא קיים בספר הארנונה היום, שמדבר על קרקע תפוסה שמשמשת לעירום ואחסנה. אם אתם באזור של התעשייה אצלנו במישור רותם, ולמטה אצל מפעלי ים המלח, יש ערים מאוד 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 גדולים של גבס, של הרמלח, מלח, גבס,
והם רואים את זה בכל פינה,
הם משלמים על זה אבל בתעריפים אחרים,
הם משלמים בתעריפים אחרים בקרקע תפוסה
ובדברים אחרים,
והבעיה שלי זה שחלק מהמקומות אין להם אינסנטיב לטפל בזה, אז הם מרימים ומרימים ומרימים ומרימים,
אז אנחנו
מביאים עוד בקשות לוועדה להשאיר להם עוד אגבה ועוד אגבה, כי אין להם מה לעשות ואין להם שום אינסנטיב, זה כמה שאני אמרתי בזמנו לצוות המקצועי במשרד הפנים. אחד הבעיות שלי, שאין להם שום אינסנטיב ללכת ולטפל בפסולת שלהם.
ולכן צירפנו גם חוות דעת כלכלית שבעצם תומכת של אורן אל נקווה, שתומכת גם כלכלית, גם תכנונית, גם סביבתית, ביצירתו של סיווג מסוג כזה. צירפנו לכם את זה לדברי ההסבר, שיש שם באמת הסבר מעמיק על השיקולים שעומדים בבסיס הוספתו של סיווג מסוג זה.
אז עשינו פה.
וגם בנוסף השווינו לרשויות אחרות שראינו שם, גם רשויות שיש להן כמובן שדומות לנו לפי טבלת ההשוואה, שבעצם יש שם גם סיווגים של אחסנה בקרקע פתוחה, וראינו את ההשוואה.
בשורה התחתונה עשינו פה כמה מהלכים עם הדבר הזה. היה תהליך, סיפרתי לכם אז במדיעה, תהליך ארוך אני אולי סייע, שהגענו איתם בסוף להסכמי פשרה. חלק מהדבר הזה גם היה בעולמות הבנייה. הגענו להבנות איתם בהסכם אחרי שנה בערך של מסע ומתן קשוח, שכל הערים האלה יהיו מחויבים ביותר, גם הר המלח וגם הר הגבס, אבל זה לעולמות של תכנון בנייה. הצד השני של הדבר הזה, בשביל למנוע את ההתרחבות האינסופית של הערים האלה, הוא הנושא של הארנונה, ההתייקרות של התעריף. החוות דעת הכלכלית הראשונה, דרך אגב, גם תמכה ב-15 שקלים למטר, כי הוכחנו בתוך החוות דעת כלכלית הקודמת שהערים האלה הם חלק בלתי נפרד מהתהליך של המפרד. בשורה התחתונה כרגע אנחנו מבקשים שקל 69, יש פה מטרה שאומרת מאחורי הסכום הזה.
טוב פעם שעברה ביקשנו 15 שקלים.
לא, יש לנו גם תעריפים עכשיו נפתיים, מה שלא... לא, כי מה שהיה פעם שעברה... הגמישות שהייתה פעם שעברה לא קיימת היום, הגמישות שהייתה פעם שעברה לא קיימת היום לאור התעריפים הנפתיים שנקבעו כשלא היו שנה קודמת, ובשנת 23 לא היו תעריפים נפתיים, עכשיו יש תעריפים נפתיים, במשמעות שלהם היא ששרי הפנים והאוצר לא יאשרו תעריף שהוא גבוה מהתעריף הנפתי, אתה מבקש הפחתה לא פחות מהתעריף הנפתי. אז היחס שלנו בעצם תעריף הנפתי של השלושה שקלים שדיברנו.
אז גם פה עשינו חשיבה רבה, כמובן שהתעריף השקל 69 גם זה תוספת יפה למועצה מבחינה כספית, וגם זה מחליף תעריפים אחרים, יש פה בדברי הסבר מה זה מחויב, זה מחייב כמה, גם קרקע תפלה וגם עוד כל מיני דברים.
אני מקווה שזה יפגע קצת בכיס, כמו שניר אומר, נהיה להם אינסנסיטיב איזשהו רצון כן לטפל בזה אולי בצורה אחרת, כשהם יראו שכלכלית אולי זה פחות.
כן, גם לייצר עוד הכנסה וגם למגן את המפגע
הסביבתי. נראה...
הסעיף הבא...
רגע, חשוב להגיד שגם פה אנחנו מבקשים פריסה, אפשרות לפריסה על פני 5 שנים.
גם פה, אם הם מוכנים, עשינו זה כגורף, אם הם מוכנים לפרוס, שיפרסו. אם הם רוצים
בפריסה. כתנאי, אם הם דורשים כפריסה, אז אנחנו מוכנים את ה... מבקשים גם את הפריסה. אז נתנו להם
בראש להחלטה שלהם, מעדיפים את זה ככה,
אם אתם רוצים.
בפריסה, בדיוק. כי זה אחד התנאים שהם כתבו בקווים המנחים, אבל מאחר שאנחנו נכנסים לגדר חריג, אז אנחנו מבקשים את זה ללא פריסה, אבל אם אנחנו מוכנים גם לפריסה לחמש.
אני אלך צעד אחורה. שהצוות המקצועי שלנו ברשותם של עידן ושל יפית, היועצת המשפטית בתחום הארנונה, נכנס לטפל בצו הארנונה, אז משרד הפנים מוציא קווים מנחים. א', זה מה שנקרא טייס אוטומטי, כמה עולה הכל לפי החלטה של המשרד, ואחר כך אם אתה רוצה להגיש בקשות כאלה ואחרות, אז אלה הם הקווים המנחים שלפיהם אתה צריך לעבוד. ואני זוכר מה אמרת, זה בסוף.
כן, יש לי גם אחר כך, אחרי האישור יש לי עוד מלא.
הקרקע תפוסה שמשמשת לסעיף 4, הקרקע תפוסה שמשמשת לקריאה ולחצירה. גם פה אנחנו רוצים קצת לעלות, הגענו למצב שהמחצבות במועצה התקפצו קצת, כי בדרך כלל המחצבה שנגמרת, לוקח זמן, עד שיוצאים מכרזים, של רמי, ואז עד שנכנסת מחצבה חדשה, מצאנו פה הזדמנות טובה להסתכל שנייה על התעריף של המחצבות, ובחרנו פה לעלות שני סעיפים. המחצבה בדרך כלל יש אחד את הסעיף העיקרי של הקריאה וחציבה, הקריאה בפועל, והסעיף השני זה הרזרבה, זאת אומרת מה אתה קורא ומה הסעיף הרזרבה.
רק נסדר, הקריאה וחציבה זה לא קרקע, הקריאה וחציבה זה מבנה, זה תעריף של תעשייה למבנים, כך זה נקבע לפי תקנות ההסדרים.
כאילו בנפח?
לא נפח, שטח, אבל מסתכלים על זה כמבנה, לפי סיווג של מבנים, ולא לפי סיווגים ותעריפים של קרקע
חוצה. הם עושים המון המון כסף,
ולכן, והסיווג השני שאנחנו מטפלים בו זה הקרקע. אבל גם על הקרקע וגם על הקריאה בפועל היא תעריפים של מבנה, רואים את זה כמו מבנה תעשייה.
אז במקרה הזה ראינו שהתעריף שלנו בשונה מהקרקע התחוסה הוא תעריף בסדר, הוא יחסית לא נמוך, אבל עדיין גם אותו ביקשנו להעלות אותו ל-29.
לא, התעריף הנפתי לתעשייה הוא 54.87, ואנחנו מבקשים להעלות בעצם, בבקשה עידן,
ל-29.56.
נכון, אז עדיין אנחנו רחוקים מהתעריף הנפתי לתעשייה, כי רואים את זה כמבנה תעשייה, את הקריאה וחציבה בפועל. ולכן אנחנו עדיין רחוקים מהתעריף הנפתי, כ-50% בערך, לא עידן.
זה התעריף האחרון, זה הרזרבה, אז גם ברזרבה אנחנו...
גם פה אנחנו מבקשים אבל פריסה.
פה נכנסים בתחום פארק תעשיות.
רגע, עידן, פריסה רק.
מה?
גם פה אנחנו מבקשים פריסה.
כן, פריסה זה גורף לכולם. בסעיף מספר 5, בקרקע תפוסה, זה הרזרבה של בתוך המחצבה, יש את החלק שהם מיועד
לרזרבה.
זה הקרקע, שם אנחנו מבקשים לעלות איזה סכום, כי שם ראינו שהפארק קצת יותר גבוה, דרך אגב שם אנחנו מבקשים להעלות את זה ל-70% מהתעריף הנפתי, ל-2.36 לעומת 0.64 לפי התעריף של 2024, אחרי העדכון זה 0.67, מבקשים להעלות ל-2 שקלים 36.
סתם שאלה, מה הסיבה לא להתקשר לתעריף
הנפתי? מה הסיבה ל?
לא להתקשר לתעריף הנפתי.
אני אגיד לך מה, הפחד שלנו כל פעם שהם יחזירו אותנו כל דבר כזה לתנאי לעלות לתעריף הנפתי או לממוצע הנפתי את המגורי
שווה. לא, רק הם לא ישרו להגיע לתעריף הנפתי, זה לא...
והקפיצות הן גדולות.
אנחנו צריכים גם להיות ריאליים ביחס לקפיצות.
הכל תלוי מה, תראה, גם כשאני עושה קרקע תפוסה, אז עוד פעם, מה שקיים במועצה אזורית תמר זה לא מה שקיים בשכנות. אז גם הנפתי צריך להסתכל, ויש המון המון עבודה מאחורי הדברי הסבר הקצרים האלה של תחשיבים, של התייצויות, של בדיקות, של שטח, של... כל פה יש פה איזו סיבה,
עכשיו על פניו,
גם לא כלכלית,
על פניו, כשהתושבים מהווים רק בקושי 2% מהזה, סתם עשיתי חישוב, ה-5% על ה-500 בתי אב שיש במועצה, זה כל בית אב 350 שקל, בסדר? זה יחד 157,000 שקל, כל העסקים האחרים זה 8 מיליון שקל, אז אתה אומר, אני, הכי פשוט אני להגיד להם, יאללה בוא, נכפיל לתושבים את הארנונה, מ-35 שקלים ל-60 שקלים, כמעט תכפיל, זה באמת, עוד 2% יהיה 3.5%, זה שום דבר, ואז נקרא את כל העסקים. אבל בוא, בתוך המי אני חי, אני יודע שבשביל, אולי בשביל דוד פטל שקנה עכשיו ב-340 מיליון אירו, קנה 12 מלונות בהולנד, אז בשבילו לשלם עוד 1.5 מיליון באחד המלונות פה זה שטויות.
אתה לא יכול להכפיל לו, צריך במלממן את
הקנייה. אבל בשביל תושב שלי, במקום 7,000 שקל לשלם 15,000 שקל בשנה, זה יכול להיות עולם ומלואו. ולכן אנחנו בתוך הטנקו הרגיש הזה כל הזמן
מנסים. וגם מול העסקים, גם תעלה להם בשקל, זה לא נגמר בעצם, גם מול המלונות. היינו מעל שנה במסע ומתן ובתהליך האור.
ואני גם כבר עכשיו אומרת לך שזה הולך להיות מלחמת עולם אם יאשרו לנו את זה גם מול המפעלים שהולכים לפתוח לנו ככל הנראה את ה... זה לא פשוט.
בוא נגיד שהסיבוק
החדש,
יש לנו את המסכם, הרי כמו שעידן אמר, אנחנו מוציאים צו ארנונה. אם אתה חושב שאנחנו מוציאים צו ארנונה לדוד פטל או לרביב צולר, המנכ״ל של ICL, הוא מתקשר ושואל באיזה צורה אתה רוצה את הכסף וכמה תשלומים, זה לא בדיוק עובד ככה. אז חלק שולחים רק עורכי דין, חלק שולחים עורכי דין ומתקשרים לאיים עליך, וחלק רודפים אחרי יפית ופיני ארוש עם F-16, ואחרי זה יושב בן ציון ואומר ליפית, אבל כפרה, הבן שלי יוציא עלייך אקדח, לא בגלל שהוא רצה לאיים עלייך, הוא רצה לשמור עלייך. נכון, ציטוט מדויק? אז אני אומר, וזה היה פה במועצה, בישיבה פה במועצה. אז אני אומר,
אנחנו
פה מצביעים ואומרים יאללה אישרנו ונעלה להם ב-0.5 או ב-0, זה מפה ועד הודעה חדשה אחרי זה, ואני הופך להיות ראש מועצה מאוים וצריך לבדוק מתחת לאוטו. זה עולם ומלואו הדברים האלה, זה לא עובר בקלות, ולכן המספרים האלה שזה 0.34.5 עוברים הרבה מאוד חשיבה לאיך נוכל להגן עליהם אחר כך.
סעיף 6 ו-7, זה האמת אין לנו בכלל עסקים שמחויבים בסעיף הזה, בסדר? זה ארוך כזה, נכסים בתחום פארק תעשיות עתירות מדע, תתתי תתתה. בעיקרון הייתה שנה אחת בקורונה שהמועצה החליטה לא להתקן את הטייס האוטומטי, והכוונה בלא להתקן את הטייס האוטומטי זה כאילו להפחית את הארנונה.
הייתה אפשרות כזאת בתקופת
הארנונה. בצו של הארנונה בתקופה אז, ולכן שהמועצה הזה, הגענו למצב שבשני סעיפים האלה, שעוד פעם, היום אין לנו חיובים, אנחנו לא מחייבים בכלל אף אחד, גם לא יודע אם יהיה בכלל, אז הגענו שהתעריף שיצא הוא מתחת לתעריף המינימום, כי התעריפים עלו, התעדכנו, וזה נשאר מתחת לתעריף המינימום, ופה אנחנו צריכים להתקן את זה. האמת, זה אפילו לא דורש בכלל את אישור השרים, זה חובה על פי דין, ולכן...
שני התיקונים האלה לא דורשים
אישור. ולכן אנחנו מעדכנים את זה, אז אני רק פה, אבל אין טעם להתעכב על זה, כי זה לא רלוונטי אפילו גם, אין לנו, לא מחייבים את זה. זה בגדול כל הדברים בתחום של הארנונה, יפית פה לדייק אותי אם יש שאלות בעוד דברים.
בעיקרון מה שאנחנו מציגים פה זה את הטייס האוטומטי שרץ על כל צו הארנונה
ואת הכל
ותיקונים שאנחנו מבקשים להכניס בצו, אם זה לפתוח סעיף חדש, אם זה לעדכן סעיפים קיימים. כמו שראיתם, עיקר הסעיפים הם בעולמות התעשייה לסוגיה, כי א' יש לנו היום מקורות השוואה, ובית יש לנו מקומות שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות שם תיקונים. עולמות המגורים אנחנו נזהרים מאוד מאוד לא לגעת בהם לאורך זמן. אז זה לגבי הצו.
עוד מילה לפני גבי, רק שנייה נחדד פה, זה משהו, זה לא שכאילו מחר בבוקר אחרי שהצו הזה אושר זהו הכל, לא, אין, סביר להניח שהמפעלים גם יגישו על זה, סביר להניח, אפשר לדעת. אולי גם עתירה ועניינים, וזה אולי ילך לעולם המשפטי, זה הכל יכול לקרות.
זה גם תהליך, גם עכשיו אנחנו מגישים בקשה, ומגישים התנגדות, ויש דיונים,
זה קורה עכשיו, כי יש חצי שנה עד שזה נכנס לתוקף, זה צו ארנונה ל-2025, התוקף שלו מהראשון לראשון 2025, ולכן זה מתחיל עכשיו, וזה תהליך. עכשיו מילה על גבי הפרגולות. נושא הפרגולות הוא דן פה, במליאה הקודמת, כמעט 50% מהרבה מאוד זמן בזמן המליאה, אין לנו יכולת לטפל בנושא הפרגולות. בגלל מבנה צער בארנונה של מועצה אזורית תמר, החל משנות ה-80, בגלל שיטת החישוב, שאת שיטת החישוב אנחנו לא יכולים לשנות, יש שיטה שנקראת פרטונטו, שאתה מודד בתוך הבית, שיטה אחרת שהמועצה משתמשת בה, היא שיטת ברוטו-ברוטו, שהיא מודדת כל הבית, ומקצה הפרגולה עד לקצה הקיר בצד השני, הכל נקרא בית. ולכן יש שיטות חישוב שונות ברשויות שונות, ולכן ברשויות שונות הדרך לחשב פרגולה או לא לחשב פרגולה, לחשב חניה או מצללה היא שונה. אנחנו עשינו כל מה שביכולתנו, עד שהכנסת לא תתקן את החוק בעולם הזה, כי הייתה פסיקה של בית דין בעניין הזה, עד שהכנסת לא תתקן חוק, אנחנו לא יכולים לשנות את שיטות החיוב וצורת החיוב שלנו על הפרגולות.
ועלו הצעות חוק, גם לאחרונה, אבל הן יורדות.
הייתה, עלתה כבר הצעת חוק, גם לאחרונה הייתה הצעת חוק וירדה, ואין לנו, וכמו שאתם רואים, למרות שהשרים, מי שמאשר את זה זה שר האוצר ושר הפנים, זה השרים, שמדברים על השרים, למרות שהשרים ואנשי המקצוע ניסו לכופף אותנו ולהעלות את המחיר למטר, עזוב רגע פרגולה, את המחיר של כל הבית למטר, כי אנחנו בין הנמוכים בארץ, כדי לאפשר לנו דברים אחרים, לא עשינו את זה, לא העלינו את המחיר. מצד שני, אם היה בידינו והיינו יכולים לשנות את זה, היינו מזמן לשנים את זה, אנחנו לא יכולים לשנות את זה. כתבנו מכתבים לשרים, ג'ני זיכרונה לברכה הובילה את
המהלך הזה. הובילה יחד איתי את המהלך הזה,
היא החתימה תושבים, היא עבדה עם יפית, הוצאנו מכתב לשרים, וחתימה של כמעט 300 תושבים של המועצה.
והבעיה לא רק שלנו, עוד רשויות הצטרפו והגישו וכולי, זה לא עוזר.
היה ניסיונות להצעות.
נכון,
כי
שיטת החיוב שלהם הבסיסית היא שונה משלנו. ואנחנו לא יכולים לשנות את השיטה.
לכן משנות ה-80 התקבע וגמרנו, ולא ניתן לשנות עד שלא נשנות את
התקבע. תראה, כל המכובדים שם על הקיר, 1, 2, 3, 4, 5, עד ה-50, מעבר לזה אני כבר לא סופר. במחילה מכבודם. אבל 1, 2, 3, 4, 4, בתקופה שלו, שאני זוכר אותו רק לטובה, אפשר לדבר עליו, רק דברים טובים. רק דברים טובים אני יכול להגיד עליו עם כל הביקורת בשעתו. קבעו אז בשעתו איך היו מתקציבים יישובים. כן? היו לוקחים את הפרגולות, את הארנונה, כמה שגבית, ככה מועצה הייתה נותנת 1 פלוס 2, אחרי זה 1 פלוס 1.
80 אחוז. 80 אחוז בארנונה.
אחר כך זה 80 אחוז. בסדר, אבל זה היה 1 פלוס, ואז זה הצטמצם.
מחר אני מוכן לחזור.
עד שיתהפך.
מחר אני מוכן לחזור.
אז אתה אומר, זה החישוב, זה הבסיס של החישוב?
לא, לא, אין שום קשר.
לא, בלי התוספות.
לא, לא, זה לא
קשור. אז מה הבסיס?
זה לא קשור. א', מועצה אזורית תמר עד לפני 6 שנים או 7 שנים, תקצבת הוועדים 80 אחוז ארנונה, משהו כזה, גרוסו מודו. ואז הייתה פה החלטה נכונה, והיא מתקצבת את הוועדים לפי סל שירותים בכלל.
אני זוכר את זה, ישבתי פה.
יפה, בדיוק, אחת ההחלטות הכי חכמות שנעשו פה, הכי הוגנות שנעשו פה. אני יכול להגיד לך שבתור מזכיר הר המסע, עם 27 משפחות קיבלתי 150 אלף שקל תקציב ועד, והיום יש שם יישוב עם 60 משפחות שמקבל מעל מיליון שקל לדעתי תקציב ועד. והלך מאוד נכון. אין קשר לעולם הארנונה, לעולם תקציב הוועדים. אין קשר. יש שיטת חישוב, יש שיטת חישוב לארנונה. שיטת חישוב אחת, קח את החדר הזה. שיטת חישוב אחת אומרת, אם הבית הוא מקצה השולחן עד קצה השולחן ומסביב הכל פרגולות, אני מחשב במחיר הבית, מקצה השולחן עד קצה השולחן איפה זה רם, זה מחיר הבית, מסביב יש לי מחיר לפרגולה. זו שיטה אחת, היא נקראת נטו נטו. מה שבתוך הבית, תקני אותי אם אני טועה. שיטה השנייה היא נקראת ברוטו ברוטו. אני, מקצה הפרגולה הזה, עד קצה הפרגולה ההיא, מקיר לקיר, זה תחום הבית. הבית עולה 36 שקלים למטר, בשיטה הזאת אני מחשב את זה 36, ואת הפרגולה לצורך העניין 15, בשיטה הזאת אני מחשב מפה עד שם 36. זו שיטת החישוב, זו שיטת החישוב שנקבעה דרך אגב, אפרופו ב-84, שהוא היה ראש מועצה, ומאז לא ניתן לשנות שיטת חישוב.
וגם בקווים המנחים של השרים, הם פילחו את הרשויות לפי שיטות החישוב שלהם בצורה מפורשת, כתוב מועצה אזורית תמר, ברוטו, ברוטו. כלומר, אתה מחויב לשיטה הזאת, אתה לא יכול לשנות אותה.
אני לא יכול לשנות אותה. ביום שתהיה החלטה, ועכשיו בגלל שהיה פסיקת בית משפט על הנושא, לא ניתן לשנות את זה, אלא אם כן יחוקקו חוק חדש. שיאפשר לרשות לתקן את שיטת החישוב. כל עוד אין חוק כזה בכנסת, זה היה עכשיו דין תקדימי.
וכמה לגבות פר מטר זה אם זה החלטה שלנו?
בכפוף לאישור שרים.
בכפוף לאישור שרים, כשאני מה שאמרתי, שאנחנו גובים הכי מעט במדינת ישראל פר מטר. הכי מעט. כבר לך לכל רשות אחרת שאמרת ששם זה, היית על הבית, משלם הרבה יותר.
אנחנו נעלה לדיון על הבקשה שלנו, והמילים הראשונות שיגידו לנו, מה עם המגורים שלכם? מתי אתם חושבים להעלות אותם? בוא נראה. למה אתם בחריג? למה פכניסה אותנו לחריג?
בטוח שאלה כמו דברים שנאמרו הרבה בעבר, נאמר הרבה.
בבקשה, ברוטו, ברוטו.
אבל גם טענה כמו שפרגולה אצלנו זה לא מותרות, זה איכות חיים.
הכל
נאמר, אני בטוח.
זה לא מעניין אותם, הם לא...
גבי, בוא נספר לך, אני אספר, יש כאלה שיושבים איתי כבר 4 שנים, בטח שמעו את זה כבר 40 פעם. יום אחד התראיינתי לבי-בי-סי. זה תוכנית.
כמה פעמים אתה חושב את זה כבר?
היא אמרה, פעם פעמיים ביום.
אני התראיינתי בחמי עין גדי, עמדתי על הגשר, והם ראו את הרכבת שנוסעת, לוקחת את האורחים קילומטר לים. אז הוא שואל אותי המראיין, and where is your government? אמרתי, I'm sorry for my broken English. But in Israel, Tel Aviv is the face of the country, Jerusalem is the heart of the country, and the Dead Sea is the behind of the country. אז רואים אחרי זה בסרט.
זה מצולם או שזה עסוקה?
מצולם, מצולם. אכפת לו שאתה אוכל פה זבובים והחקלאות, לא כמו שהייתה לפני 15 שנה, ורמי לוי עכשיו גם בונה מלון.
כן, רמי לוי.
על הגב שלך, אני רואה על הגב שלך את המלון שהוא בונה. חברים, זה התיקונים לסעיף הארנונה. אנחנו מבקש כמובן את אישורכם לצו הארנונה. טיטה יצא, אבל אני מבקש לאשר את צו הארנונה כפי שהוא הוצג על ידי עידן ויפית, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
נחכה להם או שאני יכול לעשות איזה שאלה עד שהם יגיעו?
בחברות הגבייה.
עד שהם יגיעו.
לא, עדיף
שיחזור רגע. לא, בעניין נושא ארנונה, עד שיגיעו בשביל להצביע. בקשר לנציג של נווה זוהר, איפה זה עומד? למה אין להם נציג?
א', כי הם לא בחרו נציג.
אוקיי, לא בחרו.
הם לא בחרו, ופעם שעברה במליאה הקודמת שהנציג שלהם עזב, החליט לפרוש, אנחנו ניסינו בהרבה מאוד דרכים לייצר משם נציג, כזה או אחר, ו... לא הצלחנו, אנחנו מטפלים בזה מול משרד הפנים, זה ייקח.
כשיש בעיה ברשות מקומית, יש ועדה ממונה, נכון? כשיש מצב כזה, אין איזשהו...
אין שם ועד מקומי, הם לא מוכנים לאשר אחד את השני, יש שם...
אבל תיאורטית, אנחנו לא רוצים שיעשו לנו נציג ממונה מטעם משרד
הפנים. בוודאי שלא, לא רוצים, אבל אני סתם שואל.
הם התפנו לך...
תראה, אני אגיד לך מה הבעיה הכי קשה.
אני כנציג במליאה חשוב לי שיהיה נציג לכל תושב.
הבעיה, א', אני מזכיר לך שאתה פה יושב לא כנציג התושבים, אתה פה יושב כאחריות על כלל המועצה. הבעיה הכי גדולה שככל שאני אעלה את זה יותר, יש אפשרות למשרד הפנים לשים נציג מטעמה. אני לא בטוח שאני רוצה נציג מטעם משרד הפנים. יהיה מי שיהיה, יכול להיות שהם יקבעו אדם כזה, אחר.
לא, הם תמיד, אחרי שהם מסדרים את הכל, אחרי הבחירות, יש להם עוד בחירות, עוד סבב בנובמבר. הם יתפנו במשרד הפנים, ואז הם יעשו...
בדיוק, אז הם יתחילו לעשות את ההשלמות.
יעשה השלמות.
בנווה זוהר? תראה, גרים פה בנווה זוהר
היה לנו אז את יוסי, הוא היה סבבה,
יוסי עשו לי, זוכר אותו, ביחד איתי
היה את מוטי
פרימור, היה את דודר. טוב חברים, אני מבקש לאשר את צו הארנונה כפי שהוצג על ידי עידן ויפית, מי בעד? תודה רבה, אני מודה לכם על זמנכם. ויפית, אפשר להתחיל לעבוד.
ועדת מכרזים.
אמרנו לא כולל פרבולי. חברי ועדת מכרזים העיקרים.
ועדת מכרזים בחדר רשימות הנדסה. לא, היא כבר
פה. אפשר לעבור
פה. אה, זה בוא.
יאללה, אני עולה.
אנחנו הולכים עכשיו עליך.
יש לנו
עכשיו. לא שם זה בזימון, כתוב חדר ועדה.
בארבע?
אין, אתה כתוב בך בהנדסה.
לא יודע, ליפה שלך לי שאנחנו מאחרים.
בהנדסה, כן.
אז מה, בוטל או לא בוטל?
לא, לא בוטל, זו, זה השאלה.